קודם כל, אני מאוד שמח גם להיות פה וגם שזה, שהתוכנית קיימת ואני מאלה שחושבים שהאתגר הבא בתחום מסוים לפחות הוא לא רק שבן אדם ילמד דף יומי, שזה דבר מאוד חשוב, וישמור על החס, דבר מאוד חשוב, אלא גם בתחום המקצועי שלו יהיה גם ערני וגם ידע להטמיע את מה שהתורה אומרת. ויש תחומים שזה יותר מובהק, יותר ברור מה הדרישות ההלכתיות, יש תחומים שבהם יש מקום לשיקול דעת אנושי רחב, ולכן דווקא צריך להיות ערני, אבל לא לחפש איזשהו הלכות מפורטות. אבל יש אמירה תורנית בהרבה מאוד תחומים שלא תמיד נתפסים ככה. הבנתי שיש פה, בתחומי הנדסה אין הרבה, אני יכול לאכזב אתכם אולי, אבל בתחומי, כל תחומים שמדעי החברה, ובוודאי מדעי הרוח, מדעי החברה כמו כלכלה, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, זה תחומים שאני אומר פעם, כל מי שעוסק בהם צריך לדעת שיש לתורה מה להגיד בהם, וכבר הדברים כתובים. זאת אומרת, אפילו לא צריך להמציא אותם, צריך לחפש אותם ולמצוא אותם, ויש הרבה דברים. ועוד חסרה עבודה של ההטמעה, כלומר, גם של הדו-שיח בין אנשי המעשה לבין אנשי התורה בסוגיות האלה. אז אני מקווה שאתם תהיו חלק תרומתכם לחזית הזאת. טוב, אני מבין שאתם מסכמים חודש של לימוד בנושא של דיני ראיות בתורה, במשפט העברי, במשפט התורה, ואני אעשה פה איזשהו שיעור קצר על השוואה בין דיני ראיות במשפט התורה בהשוואה לחוק הישראלי. דיברתי על זה עם עורך דין, אז הוא צחק, הוא אומר לי, כמה זמן יש לך? אמרתי לו שעה, אז אמר לי, זה קורס סמסטריאלי, אולי שנתי. בסדר, אבל בשביל לטעום זה מספיק. שאיתום זה מספיק, בסדר, נראה, נלמד כמה דברים. טוב, הדף מקורות בנוי בעצם בהתחלה רק חוק ישראלי, ואחרי זה רק מקורות תורניים. טוב, נעשה את זה ככה באמת. נתחיל כמובן את הסקירה הקצרה של החוק הישראלי, ואז נזכיר אותו בהמשך. דיני ראיות במשפט האזרחי אינם קיימים. זאת אומרת, אני קצת מגזים, אבל כמעט אינם קיימים. זאת אומרת, אתה משווה את זה להלכה, שבהלכה דיני ראיות תופסים חלק ענק, נכון, של משפט. אם אנחנו מכסים את דיני שטרות, דיני עדות, עדות שטרות, עדות מתחיל בסימן כפחית. אחר כך דיני שטרות, אחר כך דיני טוען וניתן, ועוד דברים, חזקה בקרקעות, שמופיע בסימני קופמם. המון, חלק ענק בהלכה מוקדש לדיני ראיות, אפשר להגיד לפעמים באופן הרחב יותר דיני ספקות, במשפט האזרחי הישראלי, כלומר, בן אדם, מי שלא יודע, אזרחי זה בן אדם לחברו. בן אדם לחברו, בעצם אין כלום. מה שיש, זה צריך להשתכנע. שופט צריך להשתכנע, והמספר הידוע שנאמר בהקשר הזה זה 51%. כלומר, אתה שומע את שני הצדדים, מי ששכנע אותך, אם השכנוע שלך, אתה אומר, 51% שהוא צודק, ו-49% שהוא צודק, אתה הולך עם ה-51%, זה נותן לך מלוא התביעה שלו. הדבר הזה נקבע, מופיע בפסקי דין, לא מופיע בחקיקה. הבאתי פה פסק דין אחד, מ-81, כתוב בו מספר 51, אז הבאתי אותו. דרושה כרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ-50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר, על מנת להגיע באותם תיקים לשכנוע של 51%. כלומר, המושג המשפטי הוא מאזן ההסתברות, כלומר, אני שוקל מה ההסתברות שזה צודק, מה ההסתברות שזה צודק, ואם יש 51% אני הולך איתו, וככה זה. זאת אומרת, אתה יכול לראות פסקי דין, אני לא מדבר, בתביעות קטנות זה ממש ככה, אתה רואה, פלוני טוען, פלוני טוען, לאחר ששמעתי את הצדדים, השתכנעתי שפלוני צודק. למה השתכנעת? ככה השתכנעת. לא, אפילו, זאת אומרת, אתה לא רואה שיש צורך להסביר, ראיות מפורטות, אני מניח שבוודאי, וזה תביעות קטנות, במשפט שלום, במחוזי, שכבר אנשים מיוצגים, ומביאים את הראיות שלהם, בית המשפט ידון בראיות, הוצגה ראיה כזאת, הוצגה ראיה כזאת, ומה היתרונה של כל ראיה, מה חסרונה של כל ראיה, אבל בסוף אתה צריך להשתכנע. אגב, למשל בסיפור אולמרט למשל אותו דבר, כמו היה מילה מול מילה, טלנסקי אומר ככה, זה אומר ככה, דכנר אומר ככה, דכנר פה היה, ואמר השופט, השתכנעתי שדכנר צודק. הוא עד, יש לו יתרון, אבל, אבל זה בסך הכל מילה מול מילה, ושתכנע. אז ככה זה עובד. בפלילי לעומת זאת, שם הדברים כבר הופיעו מתחלה בפסיקה, ולאחרי זה נכנסו לתוך החקיקה, בתיקון לחוק העונשין, מלא מ-95, סעיף מקור מספר 2 פה לפניכם, סעיף 34 כף ב', ויסה אדם אחריות פלילית בעבירה, למכן היא הוכחה מעבר לספק סביר. זה לא 51%, 51% זה כבר, זה הרבה פחות מזה, זה באחוזים אתה קופץ ל-70%, 80%, זאת אומרת, אתה צריך להיות בשכנוע ברמה גבוהה, אבל עדיין, ברמה לא 97, לא 97, אם אני מבין נכון. ספק סביר, זה אומר, יש ספק לא סביר, כלומר, אתה שואל, יכול להיות שקרה שם משהו מאוד מוזר, וזה, זה המוזר, אני לא צריך להתחשב בו, אני צריך להתחשב במשהו הסביר שיכול לקרות. שזה יכול, אם באמת יש סיכוי סביר שקרה משהו, אז אני אזכה את הבן אדם הזה. אתה לומד משפטים, שאתה אומר את זה?
כן.
ו-97 אומרים?
97.
אוקיי, אוקיי, אז הנה, החכמת אותי.
סביר זה לא משהו שנתון לפרשנות?
כל דבר נתון פרשנות.
לא,
כל...
משפטים. הרב אמר עכשיו 70-80%, וכאילו די בהחלטיות שזה משהו שמאוד מוצק.
כאילו זה אמפירי שאפשר לדעות במבחנה 80%.
אבל זה די כאילו פרצה כזה בסעיף, שאם זה נתון לפרשנות, אז זה נתון לשיקול דעתו של השופט.
חוק תמיד נתון לשיקול דעתו של השופט. זה לא דבר. ככה זה עובד, אין דרך אחרת. אם לא היה מקום שיקול דעת, לא צריך שופט.
אז איפה השוני מהאזרחי?
הכמותי. מ-51, כמו שאמרת, 97. פער די גדול. אבל 97 זה משאיר 3%. זאת אומרת, אתה יכול לומר, יש 3% שזה לא קרה, שהוא זכאי. ובכל אופן אתה תחייב אותו. אוקיי? אני לא אעריך פה עכשיו על גבי מקומה של ההודעה, או מה שקרה הפללה עצמית, אנחנו מדברים רק בדין האזרחי, ודאי אדם שמחייב את עצמו חייב, אין בזה שום שאלה. אבל בפלילי, הגישה היא שאנחנו מקבלים את ההודעה של האדם, שהנתבע, אבל, הבאתי פה שני מקורות, המקור החשוב, מקור מספר 5, כבר מ-59, אין צורך בראיה מסייעת המסבכת את הנאשם דווקא, אלא די בראיה אחרת המאשרת את סיפור העובדות שבהודעה בנוגע לפרטים אחרים. בקיצור, הדבר מה, זה קיצור שדבר מה נוסף, הוא ראיה ישירה או נסיבתית המאשרת במידת מה את תוכן ההודעה, אך לא דווקא במה שנוגע לזהות הנאשם כמבצע העבירה. כלומר, הכלל אומר שאנחנו מקבלים, אדם יכול להפליל את עצמו, אדם שאומר אני עשיתי כך וכך, הוא יורשע, בתנאי שיש דבר מה נוסף. דבר מה נוסף, זאת אומרת, אנחנו נחפש איזושהי אינדיקציה שהיא לא, שהיא לכאורה, או שהיא מלמדת אותנו שבאמת ההודעה שלו היא משקפת את המציאות. כיוון שיש סיכוי שמאיזושהי סיבה הוא הודע בדבר שהוא לא עשה, רוצים איזושהי אינדיקציה. זורק דוגמה, נגיד הבן אדם אומר, רצחתי את פלוני באקדח, והאקדח נמצא שם. קברתי אותו באדמה. חופרים מוצאים את האקדח. זה שמצאו את האקדח זה לא שהוא ירה. אבל, לא בטוח שהוא ירה באקדח. אבל, אתה אומר, אם בן יודע איפה האקדח נמצא, אז זה כבר מלמד לנו. זה דבר מה נוסף שאומר שזה לא סתם בן אדם שהגיע מהרחוב והחליט להקחת על עצמו את התיק הזה. אפשר, אני אומר, ודאי, למדתם, עסקתם בזה? בדבר מה נוסף? בהגדרות שלו?
עכשיו.
תגיד, תכף רגע, למה יש קורס דיני ראיות, אם דיני ראיות? אבל, אני אומר, יש דברים שהם, כמו למשל, אחת הסיבות שהמשטרה עושה שחזורים, זה בגלל זה. כלומר, אם אתה טוען שעשית, בוא תראה לי מה עשית עכשיו, ומצלמים את זה, ואז אתה אומר, אמורים להיות, אם אתה תחשוף דברים שרק מי שהיה שם יודע אותם, אז זה אומר שבאמת, לפחות היית שם. זה לא סתם כמו שאני מגיע מהרחוב. הכי טוב זה אם אתה חושף, אז יש מקרים כאלה, שנגיד שבאלם אומר, זה האקדח שבו השתמשתי, ועל האקדח שיש תביעות האצבעות שלו. זה עדיין, זה כבר מעבר לספק סביר, זה עדיין משאיר 3% שהוא יחזיק את האקדח, ואז מי שאוכל לקחת עם כפפות וירה בו. תמיד יכול להיות עוד דברים בסיכויים מאוד נמוכים, אבל זה כבר קושר אותו בקשר עוד יותר עדוק, ואני לא מדבר, יש מקרים ממש שבן אדם חושף פרטים שהם לכאורה לפחות, כמעט מוחלטים. כלומר, אחרי שהוא מגלה לנו את הפרטים, מראה לנו את הנתון הזה והזה, אז אנחנו באמת משתכנים שהוא באמת עושה את זה, ואנחנו לא צריכים יותר את ההודעה שלו. כלומר, עכשיו, אחרי שהוא חשף לנו את העובדות האובייקטיביות, אנחנו יכולים להרשיע אותו. הבאתי פה לפניכם במקור הרבה את חשין שהוא כותב, שכבר הרבה אחר כך, את יתרונה וחוזקה של ההודעה עצמית, של הפללה עצמית. נקרא את זה, כי נראה את זה בעיקר בשביל ההשוואה. ברגיל אדם, אין אדם משים עצמו רשע, אחרי שאני יודע קצת גמרא, אין אדם משים עצמו רשע, אין אדם מודה כי עבר עבירה פלונית, אלא אם כן עבר אותה, עבירה. חוכמת הלב לימדה אותנו שאין אדם עושה עצמו רשע במקום שהוא צדיק. כן, בניגוד לגמרא שאומרת, אין אדם משים עצמו רשע ככלל נורמטיבי, כלומר, אין אדם, אדם לא יכול להפוך את עצמו לרשע, פה לא סביר שאדם עושה את עצמו רשע אם הוא צדיק, ולכן אנחנו כן מקבלים את זה. עכשיו, במה עושה קורס דיני ראיות? אז עוד מעט אתה תוכל להגיד לנו מניסיון אישי, כי אני לא למדתי משפטים, אבל יש עיסוק רחב, קודם כל בשנת פסילת ראיות, כלומר, יש ראיות, וזה גם פקודת הראיות בעיקר עוסקת בזה, וראיות שהן פסולות, כמו למשל, קרובים, זה אמרתי, חלק הבא, וראיות שהושגו תוך כדי עבירה, תוך כדי פגיעה לפרטיות, וכו' וכו', שהראיות האלה הן נפסלות, כמו בית המשפט פוסל אותן, לא מוכן לקבל אותן. ולא בשאלת שקילת הראיות, כלומר, דיני הראיות לא עוסקים בשאלה, בהנחיה של השופט, איך לשקול ראיות, להגיד לו, תשמע, הודעת בעל דין מול ראיה כזאת, מה גובר על מה? יש כמובן בפסיקה הרבה דברים, כבר יש מסורת פסיקה במדינת ישראל, אבל לא עוסקים בשאלת שקילת הראיות, כלומר, איך שוקלים ראיות ומתן ציון לראיה, מה שווה אימייל מול מה ששווה הקלטה.
איזה
חוק זה ישראל?
זה
על פי דעתו רחבה.
זה לא מדויק, כי לפחות בדין של חו"ל, שם הראיות כן נפסלות.
בפסילה יש.
וזה מתרגן את הכוח הרקוב, אבל לפחות פה בישראל, שכל ראיה יש למשקל.
נכון, אני אומר, לא, היום, זה, אבל, אני לא בקי מספיק ולא אריך בזה, אני יודע שיש הבדל בין משפטים מול חבר מושבעים, שבהם יותר מחמירים בפסילה, כיוון שהמושבעים מושפעים מראיות, גם אם הושגו, גם בעצם לא צריך לקבל אותם, מול שופטים מקצועיים פחות פוסלים, היום אני יודע שברק בעצם מאפשר להם לכל ראיות מוצגת, כמעט, וארק משקלה יהיה נמוך, אבל יש, אני חושב שיש אפשרות לנסה לפסול מראש, כלומר, נגיד, ההקלטה שהושגה, היה מקליט מישהו שלא כדין, אם הצליחו למנוע את הצגת ראייתה, אני חושב שאפשר למנוע את הצגתה בכלל בבית המשפט. צודק. אז יש, בקיצור, עוסקים בשאלת פסילת ראיות, כן פסילת ראיות, לא פסילת ראיות, ולא בשאלת שקילת הראיות, כלומר, מה משקלה, ואני אומר, נגיד, ראיות קשרות, לא עוסקים בזה.
אז איך האחוזים, ה-50%,
דוד רוזן מחליט. שופט מקליט, מי שזה שופט, הוא צריך להחליט, אגב, זה תפקידו העיקרי של שופט. הוא יושב וחושב, הוא משתכנע, יותר מה, 51 זה מספר, זה כלום, זה רק אומר לך נטייה, אתה צריך לומר למי דעתך נוטה.
זאת אומרת, על פי...
אני לא מזלזל בזה דרך כלל, זאת אומרת, זה פחות, אתה הולך למה שלך הוגן.
זה על פי האינטואיציה של השופט או של שלושה שופטים?
תלוי, יושב שופט או שלושה שופטים, דוד רוזן יושב במשפט פלילי, אגב, אין בבעלה ספק סביר, שאת אומרת, לא ב-51%, אבל הוא... הוא יושב כשופט יחיד, במשפט פלילי חמור, שלח אנשים להרבה שנים בכלא. שופט יחיד. זו שאלת מספר השופטים שלה אחרת. אבל אני מסכים שוודאי...
לא משור לעניין?
אני מסכים שזה משפיע. אתה שואל אותי, האם היה ראוי יותר שישבו במשפט שלא משלושה שופטים? אני חושב שכן. זה לא הסוגיה שלנו, אבל אני חושב שוודאי שיש לך עוד נקודות מבט על המקרה שלפניך. אתה תגן לתוצאה יותר איכותית. זה נראה לי פשוט. באירורים, למשל, תמיד יושבים שלושה שופטים. טוב, לגבי פסילת קרובים, קודם כל, הכל כשרים להעיד בבית המשפט, זה סעיף 2, ואין אדם פסול להעיד מפני שהוא בעל דין, סייג לדעתם של בני זוג, סעיף 3, במשפט פלילי, אין בן זוג קשה להעיד לחובת בן זוגו, ואין כופים אותו להעיד לחובת אדם מואשם יחד עם בן זוגו בכתב אישום אחד, כלומר, הוא פוסלים את הראייה, הוא לא יעיד, ובמשפט פלילי, אין הורה וילד כשרים להעיד אחד לחובת משנהו, אבל לזכות כן. לאין קופים אחד מהם להעיד לחובת אדם מואשם יחד עם משנהו בכתב אישום אחד. כלומר, הפסילה היא רק של בני זוג והורים וילדים. זו הפסילה של הקרובים, כמובן שבהלכה הפסילה הרבה יותר רחבה. אני מביא את זה גם, אנחנו לא נעסוק כמעט בקרובים, אבל זה פותח, כשאנחנו אומרים גזרת הכתוב, שקרובים פסולים, תמיד נראה לנו שאין לנו דרך להסביר את זה, ואתם אומרים שכנראה שעוד אנשים חושבים, בלי גזרת הכתוב, שצריך לפסול קרובים. ולכן זה, אני מציע פה אפשרות שאומרים לך, יש דברים שהם סברה מוכרחת. כלומר, אתה אומר, ברור שהנוגע, אדם שהוא נוגע בדבר, לא יכול להעיד לטובת עצמו. כי הוא נוגע בדבר, אז האמינות שלו היא מינימה, היא אפסית כמעט. נכון, וזה דבר הגיוני, כל אחד מבין אותו, וזה דבר מוכרח, כלומר, זה רלב, אתה מבין למה זה קשור למקרה שלפניך, שאתה לא, לא תאמין לבן אדם, אדם שמעיד לטובת עצמו. אבל כאשר אתה, אדם מעיד לחובת אחיו, לחובת, לא משנה, בן משפחה שלו, או אפילו זכותו, לזכותו אתה יכול לומר, אוקיי, גם סוג של נוגע, אבל לחובתו, אפשר לומר שהגזרת הכתוב אומרת שאנחנו מעדיפים לא ליצור מתח בתוך המשפחה שם, על חשבון, למרות שהמחיר של זה, זה פגיעה בסוף בצדק. יכול להיות שאנחנו נגיע לצדק יותר, אם אנחנו באמת נשמע את העדות הזאת, ואנחנו מעדיפים לשלם את המחיר. וגם זו, מה זה גזרת הכתוב? כי אפשר גם לגזור אחרת. אפשר לגזור ככה, אפשר לגזור אחרת. זה לא מוכרח. פסילת נוגע היא מוכרחת. אי אפשר להגיד אחרת. לעומת זאת, פסילת קרוב משפחה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד אחרת. זה שאלה של ערכים, שאלה שמאוד חשוב לך. אז אם הקב"ה החליט שהוא פוסל קרובים, הוא החליט שערך אחד הוא מעל הערך השני. ויכול להיות שזו הגזרה. יהיה פסילת קרובים.
לא, אבל פה אנחנו רואים את הפסילת זכות, הוא לא יכול...
נכון, יש פסילה מסוימת, לחובה. למה פוסטים לחובה? אני מניח שהמשקל שיתנו לעדות לזכות היא משקל יותר קטן, כי אתה מבין שהוא, יש לו בעל עניין, כן? אבל לחובה זה פסילה קטגורית. זאת אומרת, אני אומר, מה שאני אומר זה שאתה רואה שבלי גזרת הכתוב החליטו שעושים את זה. הסיבה היא מה שאני אומר. שלא רוצים ליצור עימותים תוך משפחות, ככה אני אומר.
אז כלומר, מצד עצמו, האדם כן יכול
להיד... מצד הנאמנות מאמינים, מצד ה...
אם אנחנו אומרים שאדם לא יכול להעיד על עצמו, כן, או שיכול להעיד על עצמו, זה שהוא מעיד על עצמו, זה דווקא אומר שאם הוא...
עכשיו אתה אומר, הלכה או חוק ישראלי?
חוק ישראלי. אז מה אתה אמור להגיד שעל בן זוג? אדובה, בגלל
ש... מי אמר שאדם לא יכול להעיד על עצמו? מה?
בגלל שיש לך את הקרבה על בן זוג.
מי אמר שלא יכול להעיד על עצמו? יכול להעיד על עצמו.
לא, אדם יכול להעיד על עצמו, ואם הוא מעיד על עצמו, זה אומר שהוא פגע בטבע, כמו אם הוא מעיד על אשתו...
אני חושב שזה שיקול חיצוני. זה באמת לא שיקול... אני מסכים. זה באמת מה שאני אומר. זה לא בגלל שאתה לא מאמין. לא בגלל שאתה לא מאמין לבן הזוג. בגלל שאתה לא רוצה לדרוש מבן אדם, לעמוד ולהפליל את אשתו.
עד רבה, לחובה, אני דורש לחובה על אשתי, כן? לחובה, אני מאשים אותה לחובה.
מה זה אומר?
אז עד רבה, שתהיה
קבילה
לפי החוק
הישראלי. אני חושב שהחוק אומר ש... הוא לא אומר שלא מאמינים לך. כי זה לא הגיוני, שאתה אומר דבר שקר.
במשפט פלילי, אין בן הזוג, כאשר...
אבל למה זה? למה זה? למה? אתה חושב בגלל שלא מאמינים, זה לא בגלל... זאת לא הסיבה, אני חושב.
לא כאילו מאמינים.
אלא? כי לא רוצים שבני זוג ידעו שכל אחד, אתה חי עם אישה, שמחר בוקר יכולה להפליל אותך. מה? טוב, אנחנו עכשיו נמשיך לחלק שאני מבין בו, אני מבין קצת יותר. טוב, עכשיו במשפט התורה. אני חושב שחלק מהעסק... בשבילי זה החידוש, אולי גם שלכם זה חידוש. זה ההבחנה בין התחומים השונים, שגם בהלכה יש הבחנה בין משפט ישראל, בין משפט אזרחי ומשפט פלילי, דלגי הבדלים גדולים, ו... ו... מה?
פלילי זה לא... אנחנו
לא אומרים
שפלילי זה לא
רק
כל
הפלילי,
זה
פשוט,
כל
כך, בתוך הפלילי. נכון. לא, זה... לאט לאט. עכשיו, אני אומר, יש הבדלים בין בעצם שלושה דברים. אחד זה אזרחי, אחד זה הפלילי, ואחד זה השיפוט לפי תקנות הכלל משפט המלך. זה שלושת ההבחנה בין שלושה תחומים שיהיה חשובה. נתחיל מהאזרחי. אני אומר לפני שאני קורא. מה שאנחנו, העיסוק הנרחב מאוד בדיני הראיות במשפט התורה הוא עצום. והוא מפורט ברמות, ממש ברזולוציות המדויקות ביותר. זאת אומרת, באמת דנים שם בכל סיטואציה וסיטואציה. כלומר, כולם פה מכירים את המושג מיגו, כולם יודעים אז הודעת בעדין כמאה עדין דמי, ויודעים, אני מניח ששמעתם מה קורה בתרי ותרי, מה קורה באחד נגד אחד, מה קורה בשבועה, בעד אחד לפתור משבועה, כמעט כל, או מיגו, או רוב נגד חזקה, או מיגו נהוציא, או שזה בעצם מיגו נגד חזקת ממון, כמעט הכל נתחם, זאת אומרת, אין כמעט מקרה של ראייה מול ראייה שלא נדון. אז זאת אומרת, קודם כל שהאסטרטגיה היא שונה לחלוטין. כלומר, במקום לומר לך את המאזן ההסתברויות, כלומר, תשקול מה זה נראה לך סביר, ותלך עם מי שדעתך נוטה, הפירוט הוא עצום, ממש עצום. כלומר, יורדים ממש באמת לפרטים מאוד מדויקים. אני אומר פה משהו שהוא השערה, הוא לא בטוח, אני מרגיש שזה, וזה גם, אגב, קיים גם באיסור ואתר. כלומר, החלקים הכי קשים באיסור ואתר זה באמת הספקות, דיני הספקות. אני מרגיש שזה חל, יש בה להלכה איזשהו מאמץ אדיר להתמודד עם הבעיית הספקות. כלומר, שהבעיה זה הספק, כלומר, עכשיו, אפשר להתמודד עם ספק או לומר אני לא יודע ואני עוזב, או לומר מה שנראה לי אני אעשה, ואפשר לומר אני ייצר איזושהי מערכת שמסוגלת לפתור ספקות. זה, אני אומר, וכולם מכירים את הפתרון, הם יחלוקו וקודלים גבר, עיסוק אדיר בזה, ואני אומר, גם באיסור ותר, גם בממונות, יש להלכה, מה שנקרא, איזושהי התעסקות ואיזשהו עניין בפתירת ספקות. אוקיי, עכשיו נראה משהו למשפטי יותר. הרמב"ם כותב, במקור 7, כלל לגבי הכרעת דיני תורה באזרחים. יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן שאין אמת, והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף על פי שאין שם ראיה ברורה. ואין צריך לומר, אני יודע בוודאי שהדבר כן, שהוא דן כפי מה שיודע. כיצד? הרי שאם חייב אדם שבועה בבית דין, ואמר לדיין אדם שהוא נאמן אצלו, שדעתו סומכת על דבר, שזה איש חשוד על השבועה, ויש לדיין, יש לדיין להפוך שבועה, השבועה שכנגדו וישבה ויטול. הואיל ושמחה דעתו של דיין על דברי זה. אפילו הייתה אישה אוהבת נאמנים אצלו, הואיל ומצא דבר חזק ונכון בליבו, סומך עליו ודן. ואין צריך לומר, אם ידע הוא בעצמו שזה חשוב. פה הכותרת היא, אם אתה משוכנע, תעשה לפי מה שאתה משוכנע. עכשיו הדוגמאות. דוגמה ראשונה, אומר לך האדם שאתה סומך עליו. האדם הזה, הוא לא עומד בדיני הראיות, הוא עבד, הוא אישה, הוא אדם יחיד, עד אחד רק מחייב שבועה, לא מוצאים המון. אבל אם אתה משוכנע שהאדם הזה אומר אמת, אתה יכול ללכת איתו. הלאה. וכן אם יצא שאתה חול לפניו, ואמר לו אדם ששמח עליו. אז זה שוב דוגמה שאתה סומך על מישהו שאומר לך משהו. וכן מי שבא וטען שיש לו פיקדון, אני מדרג לשורה בערך שביעית, מתחיל בתחילת השורה, וכן מי שבא וטען שיש לו פיקדון אצל פלוני שמת בלא צבא, ונתן סימנים מובהקים. ולא היה זה הטוען הרגיל להיכנס בבית זה האיש אמת. אם ידע הדיין שזה המת אינו אמור להיות לו חפץ זה, ושמחה דעתו שאין זה החפץ של מת, מוציאו מן היורשים ונותנו לזה העמוד בו ונתן סימנים. וכן כל כך יצא בזה. הדוגמה פה היא הרבה יותר קיצונית. פה כבר אין ראייה. זה לא שאתה סומך על מישהו. בא בן אדם שתובע, הנתבעים זה יורשים, הם אפילו לא מסוגלים להתמודד, הם לא יכולים להגיד כן או לא. והוא אומר לך משהו שמבחינת הראיות הנסיבתיות, נראה לך הגיוני. הוא אומר לך סימנים, אומר לך, יש פה חפץ בבית הזה, שהוא שלי, נראה ככה וככה, הוא לא מסתוב בבית הזה, הוא לא אמור לדעת שיש כזה חפץ, אלא כן החפץ הזה שלו. עכשיו, יכול להיות הרי שהוא נתן את זה במתנה, יכול להיות כל מיני דברים, הרבה דברים יכולים להיות, אבל אתה השתכנעת. נראה לך, אחרי ששמעת אותו, חקרת אותו, שזה באמת כך. אתה יכול להוציא את החפץ, וזה גם להוציא ממון, זה לא רק להחזיק ממון, זה לא אומר נפסול שטר, זה לא האדם הזה פסול לשבועה, אז אנחנו נפסול אותו. זה ממש לקחת כסף ונתת אותו לאחרים. מוציאו מן היורשים, נתנו לזה העמוד בו ונתן סימנים, וכן כל כך יצא בזה, שם דבר מסור עליי לליבו של דיין, לפי מה שיראה בו שהוא דין אמת. עד כאן פרק א', זאת אומרת, יש פה בעצם אמירה שכל דיני הראיות שאנחנו מכירים, שכל הצבעתי כמה חשובים, כמה אנחנו חשוב לנו להכריע בספקות, הם בעצם לכאורה מיותרים לפי הרמב"ם. כי אתה תיכנס לדיון, יושבים במוחה שני אנשים, תחקור אותם, תשתכנע, תוציא ממון. עכשיו אני כן רוצה לדייק, ולא לדייק ככה, אבל תשימו למה כתוב, זה לא 51%. דעתו נוטה להן שאין אמת, והדבר חזק בליבו שהוא כן. כלומר, אתה משוכנע. אתה משוכנע. כן, ו... כן, לכן קודם כל יצא בזה שם דבר מסוי לליבו של דיין, לפי מה שיראה לו שהוא דין האמת. אתה צריך משוכנע שזה נכון. אין שכנוע של 100% בעולם, כל יכול להיות, אבל אני... בוא נאמר, אם מעבר ספק סביר 97%, אני חושב שאנחנו בערך שם. אתה צריך להיות משוכנע. עכשיו, באחוזים יש בעיה תמיד, כי תקשיב לך, ואם, אני לא יודע איך מודדים אחוזים, מה זה אחוזים? זה ניסיון לעשות איזושהי רדוקציה של התחושה שלך למספרים, הרי זה לא, כן, סטטיסטיקאי, מה אגיד לך? היו 100 מקרים, 51% קרה ככה, ו-49 ככה, זה לא, יש במקרה אחד. אבל אני אומר, אתה צריך להיות משוכנע. אתה צריך לומר, אני משוכנע שככה קרה. יכול, אני אגיד לך, ואולי קרה, יכול להיות, אולי, הכל יכול להיות. אבל אני חושב שזה לא מה שקרה. עכשיו, קודם כל, אני אומר לכם גם, אני עובד בבית דין לממונות, וזה דבר שהוא קורה. זאת אומרת, כשאתה חוקר בן אדם, הרבה פעמים, יכול להיות שהוא אומר, המילים שהוא אומר, הם מילים שפותרות אותו. הוא אומר, אני פתור, אני לא עשיתי את זה, אבל אתה רואה, הצורה שבה הוא מדבר. לא אומר לך, אני לא מדבר אם הוא יושב ככה או ככה, אני לא מדבר שאנחנו חוקרים, אלא יש יותר מדי סתירות פנימיות בדברים שלו. יש יותר מדי הדגשות של דברים שלא צריך להיות מודגשים. שאתה רואה, יש מי שמדגיש אותם, יש איזו סיבה שהיא לא מובנת. כאילו, אם אתה רוצה להגיד משהו, למה אתה הולך להדגיש משהו שלא, לכאורה לא רלוונטי? אני גם לא רוצה להגיד יותר מדי כדי לחשוף את השיטות, אבל כשאתה חוקר בן אדם, גם אם הוא בסוף מקפיד כל הזמן לומר, אני פטור, אני פטור, אני פטור, אני פטור, יש לך מצבים שאתה אומר, תשמע, יש הצטברות של ראיות, גם ראיות קיצוניות, וגם ראיות מתוך הדברים שהאדם אומר, שבסוף אתה אומר, תשמע, זה לא נכון, הוא משקר. או שהוא מרמה את עצמו, אבל מה שהוא אומר זה לא נכון. זה קורה. ולכן יש דבר כזה. אבל אם זה כך, אז באמת בשביל מה צריך דיני ראיות? היינו יכולים באמת להשאיר שורה אחת, את ההלכה ברמב״ם עד לפה, ופה נעצור. אבל ממשיך הרמב״ם ומסביר לנו את ההמשך. אם כן, למה הצריכה התורה שני עדים? שבזמן שיבוא לפני הדיין שני עדים, ידון אפי עדותן, אף אפי שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר. כלומר, שני עדים, שכולנו מכירים את זה, זה בעצם פלן בי. זה מה שאתה עושה כשאתה לא יודע מי צודק. עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד, בעיניי מאוד משמעותית. היא אומרת קודם כל, שבאמת אתה צריך לדון דבר שהוא דין אמת. לא ללך לפורמליזם. לא ללך לנוסחה, להגיד, טוב, שני עדים, יצא לי, כן, מיגו אמר ככה, זה עד אחד, שבועה, ננה, יצא, דדדדדדד, פטור חייב. זה לא, לא משם אתה אמור להתחיל. אתה אמור להתחיל מזה שאתה משוכנע. לא השתכנעת, אתה לא מסוגל להשתכנע, כי אתה אומר, אוקיי, שני אנשים, נהיה לי הגונים, נהיה לי טובים, ספרו לי שתי גרסאות שונות לאותו אירוע, ואני צריך להחליט, לא יודע על מי, אין לי שום נטייה לאף אחד, אני אלך עכשיו לנוסחות, ופה באמת התורה מצליחה, כלומר זה מובן למה זה גזירת הכתוב. כי אם אתה לא משוכנע, מה אתה אמור לעשות בעצם? להסגת, תגיד, אני לא יכול להוציא ממון להשתכנע. גזרה תורה גזירה, שאם יש לך שני עדים, תלך על פיהם. זה באמת חידוש גדול. באמת קדוש גדול, אם יש לך שני עדים, בעצם, למרות השני עדים לא השתכנעת. לא השתכנעת. התורה אמרה שני עדים, אגב, אני יכול להגיד חמישה עדים, עד אחד, יכול להגיד הרבה דברים. למה שניים? כי ככה גזרת תורה. שזה העדות הפורמלית, שהיא לא, אני לא הבאתי פה את כל הפרטים, שמה עושים בדין מרומה, שבו התחושה שלך מתנגשת עם הפורמלי, בסדר, אולי ניגע בזה אחר כך, אבל נגיד שעוד אין התנגשות, אין לך תחושה, יש לך רק פורמלי, גזרת תורה, על איזה, עם איזה ראיות ללכת, ושם תפתחו את כל דיני ראיות ותורים לניתן בהלכה ותעיינו בהם. אבל זה הכל פלן בי, זה לא פלן איי. פלן איי תשתכנע.
למה? כאילו כתוב שבזמן שיבואו לפני הדיין שנייני, זאת אומרת, זה...
אף על פי שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר.
סבבה, פה הנקודה, אם מהם שני עדים, לא משנה עכשיו החקירות שלך, שני עדים ואחר.
אבל אני אומר, עוד שנייה אחת. יש שאלה מה אתה עושה רגע. יש שאלה מה אתה עושה אם אין לך עדים, יש לך שכנוע בלי עדים, עדים בלי שכנוע, ומה אתה עושה כשיש לך שכנוע נגד עדים, נכון? אתה פה רואה את שאלות, אז אני אענה. מה שכתוב עד הסור, עד המשפט האחרון זה שאם אין לך עדים ואתה משוכנע, מצבך מצוין. לא רק זה מצבך מצוין, זה הדין. יש לדיין לדון על פי הדברים שדעתו נוטה שהם אמית.
זה בממונות.
בממונות. עכשיו, במקרה שאין לך שכנוע ויש לך עדים, תלך עם העדים. במקרה שיש לך התנגשות בין העדים לבין השכנוע, אומר הרמב"ם, אל תדון. אל תעשה כלום. כי אתה, ללך נגד הפורמליזם אתה לא יכול, ללך נגד השכנוע שלך אתה לא יכול, אתה בהקפאה, עוצר הכל. אתה נסוג, אתה אומר, רמב״ם, ידון מי שליבו שלם בדבר. אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, עכשיו...
אני
דווקא
מבין שהוא אומר, אף על פי שאינו יודע, הכוונה זה,
זאת אומרת,
אם הוא יודע ברור שהוא ילך על פי עדים,
אם הוא יודע כמו העדים.
לא, אם הוא יודע אפילו הפוך, אני מבין, לא?
אז הוא ילך מה?
כתוב
כמו עדים, כתוב אמרה. כיוון זה כתוב פורש, בדין מרומה, אני לא זוכר אם זה בפרק הזה, אבל זה כתוב דין מרומה ברמב״ם, תחפשו אותם עם דין מרומה ברמב״ם.
דין מרומה
זה שכנוע מולדים? כן, שכנוע מולדים. דין מרומה שכנוע מולדים, אומר הרמב״ם, אל תדון, ידעו מי שליבו שלם בדבר. אל תעשה את זה. אבל, עד כאן זה הלכה א'. הלכה ב' כן.
במקרה שיש דין וזה נגד השכנוע שלך?
אני אומר, זה דין מרומה.
זה מסתלק.
ואז אתה אומר, אמר, תסתלק. כל אלו הדברים, פסקה שנייה, אין עיקר הדין, אבל משרבו בתי דינים שאינם הגונים, אפילו היו הגונים במעשיהם, אינם חכמים קרוי, ובעלי בינה, הסכימו רוב בתי דיני ישראל, שלא יהפכו שבועה אלא ברעבורה, ולא יפגמו שטר ויפסידו חזקתו, בעדות אישה או פסול, לכן בשאר כל הדינים, ולא ידון הדיין בסמיכה דעתו, ולא בידיעתו, כדי שלא אומר כל הדיעות, ליבי מאמין לדברי זה, ודעתי סומכת על זה. וכן מוצאים מן הנתונים אלא ברעה ברורה, לא בדעת הדיין ולא בעומדן המת או הטוען. ואף על פי כן, אם יד אדם נאמן בדבר מכל הדברים, נתתה דעת הדיין שאמת הוא אומר, ממתין בדין ואינו דוחד אותו ונושא ונותן בעלי דינים עד שיודעו לברי העד או יעשו פשרה או יסתלק מן הדין. בסוף יסתלק. כלומר, מה הוא אומר? הוא אומר, כיוון שבעצם, כמו שאנו פלן A, הוא אומר, תשתכנע. ויש הרבה אנשים שמשתכנעים בקלות. אוקיי, השתכנעתי, מה אתה עושה? ולכן החליטו בתי דינים, הסכימו בתי דיני ישראל, שזה כמובן אחרי תקופת הגמרא, שאנחנו יותר לא סומכים, מבטלים את פלן A והולכים רק לפלן A, הולכים רק לראיות הפורמליות, הולכים איתן. עכשיו, אומר רמב״ם, באמת אם הגיע לך ראייה שהיא לא פורמלית, ואתה נוטה, סומך עליה, הוא נותן לך פתרון מה לעשות, תדון עם בעלי הדין עד שיודעו לדברי העד. הפרקטיקה, אז עושים את זה. זה לא שבדרך כלל בעל הדין אומר פעם, אם בעל הדין הוא צדיק, יש מקרים שהוא באמת מודה, הוא באמת מבין שהוא טעה, אבל בדרך כלל זה לא קרה. מי שאומר גרסה שהיא לא הגרסה האמיתית, לא מודה דברי העד, אבל יש מקרים שאתה מצליח בעצם, אם אתה חוקר אותו מספיק טוב, בעצם הוא אומר משפט שמהווה ראיה נגדו. כלומר, הוא בעצם הודעת בעל דין, הוא לא אומר בסוף, אני צריך לשלם. אבל למשל הוא מודה באיזשהו אירוע עובדתי, שהמשמעות שלו היא שהוא חייב. למה פעם זה קורה? כלומר, בעל הדין הוא לא מכיר את מספיק טוב את ההלכה, ולכן אם אתה מצליח לחקור אותו היטב, ובדרך כלל שום לא כמו שאני אומר שלושה אנשים, שזה לא קל לעמוד, כשאחד מדבר שאני חושב, אז הם מצליחים בהרבה מאוד מקרים להביא אותו למצב שבסופו של דבר אומרים, אתה, העד אמר מה שאמר, העד הוא עד פסול, אבל אתה אמרת בסוף, הסכמת שזה היה, עודדת שככה היה, עשית ככה ועשית אחרת, ובסוף אתה עודדת בעצמך. אני רוצה לתת דוגמה, אבל אנחנו מאוד מקפידים על החיסיון של המקרים שלנו, אז אני לא, למרות שאני חושב שזה, לא יודע, אני כן יכול להגיד אולי, שבן אדם היה, הייתה טענה, מישהו אמר, פלוני, נתן לי אגרוף בפרצוף. שבר לי טף. והמזיק אמר, לא היה ולא נברא. עכשיו, כשאתם התחילו לחקור אותו, הוא אמר דברים בלתי סבירים, אני לא אפשר יותר מדי, אבל אני אגיד דבר אחד, הוא אמר, עמדנו במרחק 40 סנטימטר אחד מהשני, אתם יודעים איזה 40 סנטימטר? זה כלום, זה ממש ככה, זה על הפרצוף שלו. אני אגיד אפילו זה מקצה הנעל לקצה הנעל, זה הפרצוף שלו כאן, אתם מבינים? מישהו שומד פה בפנים שלו, יותר כבר רחוק. אומרים לו, היה שם עוד מישהו? אומר לו, רק אני והוא היינו, המזיק אומר, הנטבע. ואומרים לו, ומה קרה? הוא אומר, לא יודע, פתאום התחיל לרדת לו דם מהאף. אז אתם מבינים שזה, לא משנה, זה טיפה יותר מורכב, אני מפשט את זה גם של קצת להטעות אתכם במקרנת הזיהוי של המקרה והפרטים, אבל אתם מבינים שכשבאם אומר דבר כזה, קודם כל, רגע, אתה אומר שאף אחד לא היה, אז אני מאמין לך. אתה אמרת שאף אחד לא היה שם. וזה אני אומר, אתה מאמין לך. אתה עכשיו, מה אתה אומר? לא משנה, יש עוד דברים שהוא אומר, יש דברים שאני לא מאמין לך, כתובת, ואינו סבירים, לא הגיוניים, אבל מה שאני מאמין לך, אני מאמין לך. בסוף אני יכול לומר, אתה מחויב על פי דבריך. בשום שלב הבן אדם לא אמר אני חייב לשלם. אבל באיזשהו שלב, הדברים שהוא אמר היו בלתי סבירים בצורה כזאת, יש דברים שיאמנו לו, הרבה מאוד דברים יאמנו לו, אבל חוץ מבסוף התוצאה הסופית. זאת אומרת, אתה אומר בסוף דברים שלא יכולים להיות. אז לכן, זה עובד. אם אתה מספיק מתוחכם, אתה מספיק...
רגע, בדין פלגין הדיבור?
לא פלגין. מה שאתה מודה, הודעת בעל דין, אתה נדבר עכשיו בפלילי. הודעת בעל דין זה ממונות. אם אני שואל אותך, תגיד לי, אני נתבע לך 100 שקל. אתה אומר, 50 אני חייב, 50 אני פטור. 50 אתה חייב, זה דעת בעל דין. 50 אתה פטור, אתה לא... זה סתם, זה טענה, אתה לא נאמן על זה.
הוא מודל מקצת, בעניינים האלה?
במקרה הזה, זה... עכשיו, דוגמה שאמרתי, זה מודל מקצת, אבל כשזה ראייתי...
זה מודל מקצת?
שנייה, רגע. בראייתי זה הכל. כי אם הוא אומר, עשיתי ככה ועשיתי ככה, והייתי פה והייתי שם, רק לא עשיתי לו בסוף כלום, זה לא, הוא לא מודה במקצת, זה מדברים על כל הכסף, או כן או לא. אבל כשאתה אומר, ארבעת הפרטים הראשונים שאמרת, הם תופרים לך את
הפרטים. אפס מודה במקצת במשפט האזרחי
ה... אין חיוב שבוע כדור במדינת ישראל. אין חיוב שבוע במדינת ישראל. תשתכנע. תשתכנע, תשתכנעתי, תשתכנעת. בסדר, אז אני אומר, באמת זה עובד. כלומר, אם אתה יכול לחקור, והרבה פעמים העדויות, שהן עדויות פסולות, מבחינה פורמלית, עוזרות לך לברר את הדין. אוקיי? בסוף אומר, או יעשו פשרה. כלומר, אתה לא מסוגל להכריע, אז תכפה או תשכנע אותה, נגיע להסכמה על משהו ביניים, והרבה פעמים בית הדין עושה את זה, קופה את זה על הצדדים. כלומר, מסכת הראיות היא לא מספיק חד משמעית, אנחנו נלך לפשרה. או יסתלק מהדין. כלומר, אתה לא מסוגל, בסוף אתה לא מסוגל להכריע, תיסוג אחורה.
איך
קופים פשרה? כי בהסכם הבוררות כתוב שהצדדים מקבלים את בית הדין בין לדין בין לפשרה. אז בית הדין יש סמכות פורמלית לכפות פשרה. אנחנו נראה בעמוד הבא איך אנחנו משתמשים בסמכות הזאת בנוגע לדיני ראיות. אוקיי, זה שיטת הרמב״ם. שיטת הראש, שהראש כידוע חי כבר, וגם אחרי הרמב״ם, כן? והוא לכאורה מכיר גם, הוא מכיר את הריף שאומר את זה, גם את הרמב״ם, שאומרים שאנחנו לא סומכים יותר על השכנוע. תראו, הראש כמעט, מנגינה כמעט הפוכה לחלוטין, ונצטווינו לדון דין אמת לאמיתו, ואף פי שאין לנו נביאים לדון דברים שבלב, חכם עדיף מנביא. ונצא בעקבות הראשונים ונלמוד ממעשיהם. מהי עובדה בפרק חזקת הבתים? ארוגה ודה שמה לדוויתו דקמה לברתה, מהי לצניאת באיסורה, אחית את העשרה בנה איתלה, ולית לי מלבוך אל אחדה. אישה אחת אמרה לביתה, שיש לה, האם אמרה לבת, אני יש לי 10 ילדים, רק ילד אחד הוא מאבא שלך. כל השאר זינתה תחת בעלה. והוא שמע את זה, כי כשכיב אמר, כשהוא נפטר הוא אמר, קרוא נכסה לאחד ברה. נכסה עם לבן היחיד שהוא הבן שלי, אבל הוא בעצמו לא יודע. ולא היה די לאי מיניו. עתו לקמי די רבי בנאה, אמר להו, זילו חוותו לקברה דאבוכון, עד עיקר אם הגיע ללכו, לאי מיניו, מינייכו. אמר רבי בנאה להם, לכו תרביצו לקבר של האבא שלכם, תרביצו לו, כמו בשבק, כן, או שלא בשבק, כמו שהיה פעם בשבק, עד שהוא יודע, יגיד למי הירושה הולכת. אז לו כולו, והוא דברי לא עזל. הלכו 9, אחד לא רצה, לא הלך לשם. אמר להו, כולו נכסה לאי מינו. כל הנכסים הולכים לבן הזה, כי זה נראה שבאמת, הוא באמת אוהב את אבא שלו, אז הוא באמת הבן האמיתי שלו. מה? אז זה, הוא כאילו הולך פה על איזושהי הנחה שליבו, בליבו הוא יודע מי, כמו הוא מרגיש את זה, הוא לא... אוקיי? הלאה. עוד כמה סיפורים. ולכן בכמה מקומות אחור חכמי הגמרא בתר ומדינא דמוכא, לגבי שטר מברחת. אישה שכותבת את נכסיה לפני שהיא מתחתנת, לבן שלה, כדי שהנכסים לא יהיו שלה, ואז כשהיא תתחתן, הם לא ילכו לבעלה, אז באמת הנכסים הם מוגנים מפני הבעל, אבל הם לא שייכים לבן. כי ברור שהיא עשתה את זה רק בשביל לרשום את זה, שמה, זה אפקטיבי. וכן גם מי שכתב כל נכסיו לאחר, אחר כך נודע לו שיש לו בן. הוא חושב שיהיה נור יורשים, שחושב שהבן שלו מת, ואז הוא נתן כל נכסיו למישהו אחר, ואז התגלה שבנו חי, המתנה מבוטלת. כי למה? כי אני הולך לך עומדן דעתו. אז, כלומר, אני אומר, בית הדין, אני עומד, אין לי ראיות, אבל אני חושב, אני משוכנע שככה זה. וכן מתנת שכיב מירה בחולה. אדם שכתב מתנת שכיב מירה, חושב שהוא הולך למות, ופתאום הוא עומד מכל יום, מתנה בטלה. והוא גב עוד עזה בנכסי הדת על המסק לארד ישראל, וגם על האחר בין הגמלים. גם על האחר בין הגמלים זה סיפור שלם, כי פשט הגמרה הוא הפוך. אנחנו לא פוסקים, אבל משום הראש מביא את זה. ודבר זה יש לו עיקר מדברי קבלה, מאב לחכמים, אשר ציווה ליתן לה ילד החי. אכן, על כן מכל דור ודור מצווים לשבור מלטאות עוול, והמתאים לכלכלותם להדריכים בנתיב יושר. אומר הראש, אנחנו הולכים לפי עומדן הדעת. כן, שלום אומר, זה אהב טיפוס. כי הראש כותב את זה אחרי, מי שרבו בתי דין שלא שימשו כל צורכם.
איך אנחנו רואים שזה...
קודם כל הוא חי אחרי הראש. מה? מה? אז הוא לא מקבל את מה שהראש... הוא לא מקבל...
הוא אומר, סעיף ו...
לא פסק אותו, זה נכון, הוא חולק עליו.
איפה זה חולק על הדין האזרחי? זאת אומרת, אם אנחנו...
רגע. אוקיי, בשוט, בכלל קוף זין, הוא מדבר על דין מרומה, שם מדובר על אדם שלא מוכן... שותק בזמן, למדתם את זה? אדם ששותק במשפט, בדין אזרחי, כלומר, תובעים אותו תביעה, והוא לא מוכן לענות. מה יעשה הדיין? לזכותו אי אפשר, מחר שנראה לו דין מרומה. אם מסתלק מן הדין, כמו שאומר הרמב״ם, תסתלק, היינו זכות, כי בזה ייפטר. אם הנתבע הוא זה שגורם את הדין, את החשש לדין מרומה, ואתה אומר, טוב, אני מסתלק, אז אתה בעצם מזכה את הנתבע, שהוא חשוד ביניך כשקרן, או אפילו, אתה יודע, משוכנע שהוא מסתיר משהו. אם שום דיין לא יזדקק לדונם, פני שהוא טוען ברמאות, ולא רוצה להשיב על חקירות ודרישות, ונמצא חוטא נשכר. ועל זה נראה כיוצא בזה נאמר, אין לו לדיין אלא מה שאינו רואות. מכיוון שנראה לדיין, שאם היה זה משיב על שאלותיו, היה דבר מתברר. ומחמת שלא יתברר, הוא כובש דבריו, עומדנה דמוכחו, ורשאי דיין מומחה לדון בעומדנה דמוכח כזה, ואין זה נקרא דברים שבלב, מאחר שהיא סברה מוכחת. המילה החשובה, המושג החשוב, עומדנה דמוכח, כלומר, ועכשיו אני לא הבאתי פה את כל האחרונים, אנחנו עסקנו בזה, נגיד מה, מתי עסקנו בזה, אבל יש המון אחרונים שדנים בסוגיה הזאת, ומציגים, אומרים, חלקם אומרים שזה רק בשביל להחזיק ממון ולא רוצים ממון, ללכת אחר אומדן, חלקם אומרים דווקא כשאתה מסתמך על ראייה חיצונית, חלקם אומרים דווקא כשאתה מנסה לפרש את דעתו של בן אדם, למה הוא התכוון, אז אתה יכול ללכת לפי אומדן, אבל יש אחרונים חשובים שאומרים שאנחנו גם היום אחרי הרמב״ם הולכים אחר אומדן הדמוכח. אומדן הדמוכח זה, המילה דמוכח היא מוסיפה, כלומר אומדנה זה מה שנראה לך, השתכנעת, הוא אומר, הוא דיבר, השתכנעתי מצודק. דמוכח זה אומר, נשתמש פה בביטוי מושא, דבר מה נוסף, אני חושב דבר מה נוסף, יותר נוסף ממה שיש, כי היום בפלילי הישראלי, הדבר מה נוסף היום הוא יכול להיות כמעט כלום, וכבר זוכו אנשים אחרי שהם הורשעו, כלומר זה היו דברים שהם באמת שוליים, אבל אתה צריך מוכח, זאת אומרת, אתה צריך להיות, יש לך אינדיקציות שהן משכנעות אותך, והן אובייקטיביות, הן לא 100%, אבל יש לך אינדיקציות חזקות שבאמת אתה נותן את טובת אחד הצדדים. הדוגמה שהראש מדבר עליה עכשיו היא אדם שאתה מגיע לדין תורה, אומר אני פטור, אתה מתחיל לשאול את השאלה ואומר לך לא מוכן לענות. למה הוא לא מוכן לענות? זה שהוא מוכן לענות זה עובדה, זה עובדה אובייקטיבית, זה לא ניחוש שלי. אבל אני משער, זה כבר העומדן שלי שהוא לא מוכן לענות כי הוא חושש שיקרה לו מה שהרמב״ם אומר, שבסוף הוא יודע מתוך דבריו. הוא יודע שבסוף הוא נצליח להוציא ממנו את ה... הוא יצטרך, הוא יסתבך ובסוף יפליל את עצמו, יחייב את עצמו. ולכן, אז זה הדמוכח. עכשיו אני אומר...
או שהבינו אותו לא נכון. או שהבינו אותו לא נכון, זה גם...
לא הבינו אותך לא נכון, תסביר עוד פעם. יש לי פה שלושה אנשים, תסביר שוב, אנחנו פה. אנחנו אומרים לשמוע אותך כמה שאתה רוצה.
זאת אומרת, שותק אתה אומר אני הולך לגיוון...
שותק זה אומר, אתה, יש לך מה להסתיר. אתה אומר, יש לך מה להסתיר. עכשיו, אני אומר, גם פה, שאלתם עוד פעם, מה זה מאזן ההסתברויות? גם פה יש מאזן, מאז עומדן הדמוכח. יש איזה, אין כלל. אין כלל. הרמב״ם ודאי דיבר על שכנוע שזה אישי, אתה צריך להשתכנע. פה, דמוכח, אתה אומר, זה אמור לעמוד במבחן גם של אנשים אחרים, שתסביר להם למה השתכנעת. אבל אין פה, זה לא מתמטיקה. אני לא רוצה את הדוגמאות, אבל יש לך לפעמים, יש לך מיילים, יש לך, נגיד בן אדם ש... טובים אותו, והוא אומר, מה, בחיים לא, לא, לא חייב לו, לא הייתי חייב לו שום דבר. ומביאים בן אדם, עד, שאומר שהוא דיבר עם אותו אדם שאומר שהוא לא חייב ולא היה חייב שום דבר. הוא אומר, שהוא דיבר איתי, היה ברור. כלומר, הוא אמר לי שהוא חייב, הוא צריך לשלם, הוא לא יודע איך לשלם, הוא צריך לשלם חלק, פחות, הוא תגיע להסכמה. אז זה ראייה, מה הראייה פה? הראייה פה שהוא אמר לפלוני אחר, עכשיו, שהוא, ככה הוא חושב. עכשיו, אתם מבינים שאני רוצה לנת השיטות, אבל ככל שאתה חוקר אותו יותר טוב, אתה תופר את זה יותר חזק, אתה מסוגל גם להגיע לסתירות, כלומר, שהוא אומר משהו בסוף מתברר שזה לא נכון. כן, הוא אומר, לא דיברתי, כן דיברתי. אבל אם אתה מסוגל לתפור אותם מספיק חזק, אתה תגיע בסוף לאינדיקציות. זאת אומרת, הוכח שהוא משקר בזה וזה. הגרסה שלו, שהיא לא נוגעת לעניין, דברה כגרסת שקר. יש סתירות פנימיות, הוא אמר ככה ואחרי זה אמר הפוך, ואמר ככה ואמר הפוך. בקיצור, תודה, תודה, תודה. שבסוף אתה מסוגל לייצר, להסביר למה דעתך נוטה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני באמת חושב שבאחוזים בין שכנוע לבין אומדן הדמוכח, אני לא יודע אם יש הבדל בכלל. אני חושב שההבדל הוא באובייקטיביזציה של זה. כלומר, שכנוע זה דבר אישי. אתה השתכנעת. אתה לא צריך להסביר לאף אחד, אתה אומר, שמעתי, שמעתי, השתכנעתי. אומדן הדמוכח זה כבר משהו שיכול לעמוד במבחן אובייקטיבי, ברמה גבוהה, ברמה גבוהה מאוד אפילו.
יש בעיה, אבל לכאורה, בשליטה של הרמב״ם, בעיה
אני
רוצה
שהרמב״ם לא יכול
להתמודד עם בן אדם באמת ששומע על זכות השתיקה.
נכון, נכון.
מה הרמב״ם יגיד על זה? כי אם
אלה,
אם הכל בית הדין
הוא כאלה,
אז
הוא לא יודע,
אין בעיה.
הרמב״ם לא מדבר על אדם ששותק, יש כלל שאומר שתיקה כל הודעה בבית הדין. עכשיו, בואו, הוא לא שותק, הוא אומר, אני פטור, רק הוא לא מוכן לענות לשאלות שלך. אני מסכים, ברמב״ם יש מחיר. תראה, עכשיו אתה...
מחיר שהוא בעיה מובנת, זאת אומרת, להתפרצה
אם
כולם ידעו שתמיד הם יכולים
להתפטר. אני לא יודע איך הרמב״ם חשב שהוא יפתור אותה. לא יודע. אבל אתה, לא יודע אחר מה חשב לפתור את זה, אבל אני אומר שא', תראה, יש מקרים שאתה, בכל בית דין, שאתה בסוף כותב, תשמע, כמו שהוא זוכה מחמת הספק, בפלילי, אתה אומר, זה לא כל כך נורא, כי זה לא חשבון אף אחד, ובאזרחי, יש מקרים שאתה אומר, שמע, לא הוכחת, לא יודע מי צודק, אני לא משוכנע שהנתבע צודק, לכן הוא פטור, אני משוכנע שאתה תובע, לא הוכחת דבר אחד. יכול להיות שאתה צודק 200%, אין לך, אבל נגיד מילה מול מילה, שני אנשים, לא אף אחד שמע, יש לנו סוכם, הוא אומר סוכם, ככה הוא אומר סוכם אחר, מה נעשה? ואני אומר, אנחנו בדרך כלל מצליחים, סוחטים את הלימון, אז אתה מקבל כבר יותר דברים מה שאתה, כלומר, זה לא חייב פתור. יש כבר יותר, כבר קנים תמונה, קנים... קיצור, אתה יודע כבר יותר, יש לך בדרך כלל זה לא נגמר ככה. אבל בקיצור, אני מסכים, יש מחיר. אני, המשמעות של לומר, אתה צריך להיות משוכנע פירושו, שאם אתה לא משוכנע, אתה תעזוב אותו. תשאיר את זה ככה.
הראש מסכים פה דיין מומחה, מה הכוונה?
דיין מומחה, זה, קודם כל זה הראי נכונה.
זה לא כל דיין יכול...
הוא מתמודד בעצם עם שרבו בתי הדינים של הרמב״ם. זה יש התמודדות נסתרת. זאת אומרת, אני לא רוצה שכל אחד יקום בבוקר, כל שופט שלום, כל שופט בתביעות קטנה, ואני השתכנעתי. צריך בנם שמבין.
עכשיו,
זה נפסק גם ברמב״ם, בשולחן ערוך. השולחן ערוך כותב, דיין מומחה בדורו. אדם שהוא תמיד חכם מוכר וידוע שהוא דיין מומחה, לא רק תמיד חכם מוכר. נכון, כי באמת אתה לא רוצה שכל אחד יקום ונעשה ככה. כן.
יש מקרים, כמו המקרה נגיד של רומן זדור, ואלה מקרים, בהם האדם עצמו מעיד על עצמו שעשה כך וכך את העבירה, יש ראיות מסביב. בסוף מסתבר שזה לא ככה דבר.
נכון, רומן זדור. טוב, אז כמובן אתה עובר לפלילי, אנחנו לא שם. אנחנו באזרחי עדן. בסדר, נגיע, בלי נדע נגיד שם. טוב, עכשיו, אנחנו עושים פעם בשנה כנס דיינים. אנחנו הולכים משפטי ארץ. שעוסק בכל מיני סוגיות, ואחת הסוגיות שבהן עסקנו זה סוגיית ההסתמכות על עומדן דעת של השדיין. למה אנחנו עושים את זה? כי אני יכול להגיד לכם שאני, מאז שאני בתחום הזה, מעולם לא היה תיק אחד שהיו בו שני עדים. אפילו אחד. אז להגיד שבוא נלך לשני עדים אי אפשר. אפשר ללכת לדיני ראיות של טוען וניתן, כלומר, כל החשבונאות של... וזה איפה זה עובד. אבל אנחנו באמת, בהרבה מקרים צריכים את העומדן, ובעקבות היה נייר עמדה, שעסקנו בכל השיטות, אפשר לראות אותו באתר שלנו, אתר דין תורה, והבאתי לכם את המסקנות, שהן גם מעניינות. אחד, בהסכם הבוררות, זה מקור 10, מקובל לכתוב שהצדדים מקבלים את בית הדין בין עדים ובין אפשרה, וכך ניתן לבית הדין סמכות להכריע על פי פשרה קרובה לדין. כלומר, לא כל פשרה, אלא פשרה קרובה לדין. שתיים, סמכות הפשרה מאפשרת לבית הדין להכריע בשאלות עובדתיות על פי עומדן דעת. אני רוצה לומר, זה דבר שהוא, אצלנו זה מדיניות שהיא ממש בארץ חמדה מוטמעת מאוד חזק, שגם שיש לך סמכות לפשרה, שפשרה פירושה בעצם סטייה מהדין. כלומר, אתה יכול לפסוק לא על פי הדין. אתה צריך קודם כל להיות קרוב לדין, ואתה צריך שזה יהיה רציונלי. כלומר, אתה לא יכול להגיד, הדין אומר ככה, ואתה תקבל אף לא ככה. כלומר, אם בן אדם תובע 100,000 שקל, אתה לא יכול להגיד, והוא הביא ראייה על 100,000 שקל, ולכן תקבל 70,000 שקל, או 80 או 20. אין דבר כזה. אם תבע 100,000 שקל, הוכיח 100,000 שקל, יקבל 100,000 שקל. זה נכון, זה אמור, קודם כל, הבסיס צריך להיות שפוסקים על פי הדין. זה דבר ראשון. עכשיו, למה אנחנו משתמשים בפשרה? אני אגיד לכם כבר שנגלה לכם. אנחנו בעצם... לא, יש... מילה אחת הפשרה, ואז מה ההקשר פה. פשרה יש, יכולה לעשות בשני שלבים, או פשרה נקודתית, כלומר, אתה שואל את הצדדים, האם אתם מעוניינים? בואו נצא לכם הסדר, להפיתה עליו ויכוח ביניכם. מה שקוראים, היום מקובל לקרוא זה גישור, כלומר, אתה לא כופה עליהם את ההסדר, אתה מציע להם הסדר, ואם הם מעוניינים, אז מסכמים אותו.
זה
בכלל בלי לפתוח שולחן ערוך, זה הסדר טוב, מה שנקרא. עכשיו, לפעמים זה דבר הכי טוב בשבילם, כי כמו גישור, אם אתה נותן לכל אחד את האינטרסים המרכזיים שלו, והוא מוותר לשני על הדברים שהם לא חשובים לו, הוא יכול לקבל דבר יותר טוב. אוקיי?
מה יותר טוב?
מה יותר טוב? יותר טוב מהדין. למשל, אני אתן לכם דוגמה. נגיד אתה שני שכנים, רבים על קר, שני שכנים, יש מקרים כאלה במדינת ישראל, יושבים על בית משותף, שתי קומות, יש להם חצר משותפת שרשומה כשל שניהם. כששניהם משותפים בחצר, ללא הגדרת האזורים. והם כל הם רבים. וזה, ריב שכנים זה כמו משפט גירושים. זה ממש... חומרים, זה יכול להעסיק אותך תור תחביב כל הזמן. ואז אתה בא ואומר, חבר'ה, תשמעו, שורת הדין היא שזה ששניכם. אתם רואים שאתם עושים לעצמך את המוות. אני מצא לכם, בואו נחלק את זה. חצי לך, חצי לך. כל אחד יהיה לו את החצי שהוא רק שלו, החצי שהוא בכלל לא שלו, ותריבו פחות, תריבו רק על הגבול, ולא לא על כל השטח. בהסכמה, זה טוב, זה יפה, לא? או, יש הרבה מקרים, יש לך, לא, בקיצור, כל מיני דברים, זאת אומרת, הפתרון הוא בכלל לא הדין, הפתרון הוא, פתרון, האינטרסים שלכם, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, בוא נגמור את זה. יש מקרים שעושים את זה, ואז זה הסכמה על הנקודה, על על ההסדר המסוים שעומד לפניהם. אם את שני הצדים מסכימים, זה טוב, יפה, אנחנו כבר למדנו שלתת לבן לחשוב, כי הרבה פעמים הוא מסכים, ואז הולך הביתה ומתחרט. אז לפחות, לא, זה לא מצחיק, כי יש לזה משמעויות, לפעמים הוא לא מודע למשמעויות, הוא תחת לה לחץ, הוא לא יודע מה. ודאי לא ללחוץ על בן אדם להגיע להסדר. אתה מציע להסדר, ירצה ייקח, לא ירצה לא ייקח, אבל... אבל גם כשאתה מציע, נותן לו את הרבע שעה לחשוב בחוץ, תקשר לאשתו, או להתייעץ עם מישהו רוצה, אבל אפילו תלך הביתה, תחזר עם תשובה מחר. לא רוצה לחוץ עליך להגיע להסכמה, אבל זה הפשרה האידיאלית, כי זה ממש הסכמה להסדר הספציפי. עכשיו, זה ודאי טוב. ודאי זה מביא שלום, אם זה נעשה בהסכמה, זה הכי טוב. אבל כמו שכתוב פה בסעיף 1 שמקור 10, כל בתי הדין מחתימים את הצדדים על הסכם ברורות שכתוב שהצדדים מקבלים בית הדין בין לדין בין הפשרה. וזה נותן לבית הדין סמכות לכפות על הצדדים פשרה לפי שיקול דעת. עכשיו בעניין הזה יש גישות שונות בין בתי הדין. יש בתי הדין שיכולים להגיד לך, שמע, שמעתי אותך, אני אומר פשרה ככה ובזה. ולגמור. כן אוהב, לא אוהב, כן לפי הדין, לא לפי הדין, ככה אני חושב, נתת לי סמכות, אני עושה את זה. בארץ חמדה יש... גם כמו שיש כזאת החלטה על עמדן, יש החלטה על פשרה. אין אצלנו פשרות שירותיות. אתה צריך, קודם כל, אסור לעשות פשרה שירותית, אתה צריך להיות קרוב לדין, אתה צריך, יש לה עילות, למה אתה, במתי אתה משתמש בסמכות הפשרה שלך? קודם כל, דברים שכתובים בשולחן ערוך, ועוד כמה דברים, ואחד מהם זה הרחבת דיני ראיות. ואני יכול להגיד את הכותרת, מה שבעצם אנחנו עשינו, זה או ודאי להכריע כמו הראש, שיש מחלוקת, כמו מה נכריע, כמו הראש. למה אני יכול להכריע? הרי יש מחלוקת, מי אני להכריע? כי אתה נותן לי סמכות הפשרה. הפשרה זה שאני יכול לעשות לפי שיקול דעתי. השיקול דעתי זה ללכת כמו הראש, ואפילו כמו הרמב"ם. כלומר, ללכת עם שכנוע. אוקיי, עכשיו אני אקרא את הפרטים. סמכות הפשרה מאפשרת לבית הדין להכריע בשאלות עובדתיות על פי עומדן דעת. 3. כאשר ישנה ודאות מוחלטת, ניתן לחייב אדם ללא ראיה. אם השתכנעת לחלוטין, ויש דברים כאלה, אתה משוכנע לחלוטין, אין שום ראיה, אבל אתה משוכנע שזה היה. נגיד למשל, שני אנשים נכנסים לחדר, טוב, זה נכנסים לחדר, אחד יוצא עם נשיכה בגבו. כן, ברור שהוא לא, שהוא משטח זה פלילי. באזרחי, נשיכה בגבו, איך הוא יכול? הוא לא יכול לנשוך את עצמו, נכון? אז ודאי שהוא חייב.
זה לפי הראש, לא לפי הרמב״ם.
זה מה שאני אומר שאתה דתיף, יכול להיות לפי כולם. גם הרמב״ם, כי זה ראייה מוחלטת. בינם לא יכול לנשוך את עצמו. לא קשור לסמיכות דעת, קשור לכלום.
כאילו רציונלית.
דעת, כן. בבית הדין מוסמך גם ללא ראייה, אני יכול לאמוד את דעתו. וזה יותר קל. כי אני לא אומר מה קרה, אני אומר מה חשבת.
אבל הוא אומר לך מה חשבת, כאילו אדם.
אבל אני שואל את עצמי, אם אני מאמין למשהו, הוא אומר מה שטוב לו היום. אני שואל, האם זה משהו חשב בזמן העסקה? אז אני יכול להגיד, למה אני חושב, למה אני עומד את דעתו? כי הוא התנהג ככה, כי הוא אמר ככה, כי הוא עשה ככה. לפי זה אני יכול לומר, באמת זו הייתה כוונתו. 5. בית הדין יכול להסתמך על עומדן דעת... על עומדן דעתו של בית הדין בשאלות עובדתיות, כאשר הוא משוכנע שכך אכן קרה. ואין הוא פשוט הראש וכו'. כאשר, אני מבין שיש רגע אחד להשלמה, כאשר בית הדין איננו משוכנע במידה סבירה, הוא מנע מלחייב אפילו חיוב חלקי, מלבד במקרים מוגדרים בהלכה, כיון חיוב ממון מקום שבוע. שני הסעיפים האחרונים הם הכי חשובים, הם הכי מחודשים, שמצד אחד אנחנו הולכים עם הראש, שבעומדן הדמוקרטיה אנחנו חייב ממון, מצד שני אנחנו אומרים לא ללכת על מנגנון שאומר של 20% שכנוע זה 20% כסף. כלומר, אם 20% שכנוע, אפס. 20% שכנוע זה לא שכנוע. ו-51 זה לא שכנוע. 51 זה לא אומר 51, תקבל 51 חצי מהסכום.
ב-51 תיתן לו הכל?
לא. לא. ב-90% אני אתן לו את הכל. או ב-80% אני אתן לו את הכל. אבל ב-50% אני לא אתן לו כלום. אני צריך להשתכנע. אני אומר, בא לעשות פה את שני דברים. מצד אחד, להחזיר את ה... או לשים את הראש כשיטה שאנחנו הולכים איתה. אנחנו גם כותבים את זה, זה נמצא אצלנו באתר של ארץ חמדה, כדי שכולם ידעו את זה, למה לצפות כשהם באים אלינו. מצד שני, לא ללכת על מה שאני קורא לזה מסחרה, או מאזן הסתברויות במון השלילי, כלומר, כמו שאמרתי, אם השתכנעת קצת, תקבל קצת.
יש
בתי דין
שכן
הולכים
ככה?
כן.
יש איזה קביל הזה?
יש הכל. יש הכל. יש מצב שאומרים, לא השתכנענו, שליש, שני שליש, 50%.
ושהם אומרים שני שליש, זה כאילו מצד
פשרה, בעוברות,
משהו כזה,
שמצד,
כשהם רוצים להגיד ככה,
הלכה,
וככה,
שרה, שרה.
מה שווה
שכנוע של 15-10%, זה לא...
אני יכול להגיד לך ש... תראה, מה שווה זה שעה טובה. אני יכול... האם אני לא יכול להיות על דעתי, רציונל כזה? אני יכול להיות על דעתי. שאני מתמחר, כלומר, אפשר, אני אומר לך, אפשר לפעול זה מאמר יפה, ואני לא צוחק, אני אומר את זה לא בלאג, אני אומר, זה רציונל, רציונל שיכול להיות נכון, שאומר, ברמה הראייתית נמוכה, היא מספיקה בשביל 20% מה שאתה טובה. יש רציונלים כאלה. עכשיו, תראה, זה עומד קצת על רקע העובדה שבהלכה, קודם כל אני אומר, אנחנו לא עושים את זה. אני חושב שהשורה האחרונה שאנחנו לא מאמינים בזה, לא. יש בהלכה, וזה כתוב פה ככה ברמז, זה חיוב ממון מקום שבועה, ההלכה מקובל לפסוק, הפסיקה המקובלת היא שאדם שחייב שבועה, צריך לשלם מקום זה שליש מהכסף. שליש מהסכום, זה תשובת, כתוב קרוב, עושים איזה פשרה, זה תוספות ושולחן ארוך, ושות חדקת יעקב, שבות יעקב, כותב שזה שליש. עכשיו, זה כבר אומר שאתה כן הולך בעצם, מה זה שבועה? זה בעצם חצי ראייה. כלומר, אם אתה חייב שבועה ואני לא תחל להישבע, כי הם לא נשבעים, אז אני מתמחר את זה בשליש. כאילו זה, אז יש הרציונל. זה השווי של השבועה. אז יש רציונל כזה. ולכן, הרציונל של שליש, שני שליש, בתי דין אוהבים אותו. וגם אנחנו משתמשים בו. כלומר, הרבה פעמים אתה אומר, תשמע, מכל מיני סיבות, נגיד, תקבל שני שליש מהכסף. לא, לא, כלומר, אבל הרציונל צריך להיות קודם כל תשתכנע. זה, בזה, כן, אז אמרנו, בטח לא בשכנוע של 20%. כלומר, 20% זה 0, זה לא, או 30%. לא, שליש לא יש שליש מספיק. הבאתי פה את החתימות של הרב אריאל והרב דוב ליאור, חתמו פה עוד דיינים של הרצחם, דה?
מה שהסברת בסוף, זה הכוונה של השליש, שני שליש, זה הסיכום מלבד במקרים המוגדרים בהלכה?
בהלכה, יש מקרים, בשבוע כתוב שמתומחרת בשליש. אני יודע לכם שפתחו את החלון, לפחות אני...
יכול להיות, מצב שאתם בטוב בתיאוריון, אנחנו השתכנענו, אבל הסכום שאתה דורש בתיאוריון זה...
ודאי, זה, מה שאתה אומר עכשיו, זה ודאי קורה בהמון תיקים, שיש פסק דין משפטי, כלומר חייב פטור, ויש אחר כך שאלת התמחור. זה שתי שאלות שונות. אתה יכול להגיד לגמרי, אתה לגמרי צודק בגרסה שלך, הכל נכון. אבל כמה מגיע לך? יש היום מספרים.
מה הביקורות שאתם מקבלים בזה? זאת אומרת, יש איזה ביקורת על התביעות האלה?
זה לא. בעיניי הדבר הכי משמעותי מבחינת הציבור זה נושא הפשרה. כלומר, ברגע שעשינו הבנייה של שיקול הדעת של הפשרה, זה מאוד מאוד, אנשים מאוד שמחים בזה. כי אנשים אומרים, תשמע, אני בא לבית דין, אם אתה לא מגדיר לי מראש איזה סוג של פשרות אתה הולך לעשות, אני מרגיש שאני בא לרולטה, לקזינו. תגדיר לי מה אתה עושה, והיו ממש, כאילו, לפעמים אנשים אומרים לך, אני מוכן לבוא לדין ולא לפשרה. ולזה אנחנו לא מוכנים, כי הרבה פעמים הפשרה נותנת לנו, מרחיבה לנו את האפשרויות, להסתמך על ראיות פסולות, פורמלית פסולות, או דברים כאלה, כשאני משוכנע, אם תמיד אני רוצה את האפשרות להשתכנע. אתה מבין? אז לכן אנחנו
מעדיף... כשאני מגיע לדין, אני לא יכול להגיד, אני רוצה רק דין?
לא. זו סוגיה אחרת, זו סוגיה, לא בשום מקום. כמעט בשום מקום. לא, בשום מקום, שום בית דין לא יסכים לדון אותך רק לדין.
למה?
למה? כי הפשרה נותנת לנו מענה לכל מיני בעיות שאנחנו צריכים לפתור. דוגמה אחת זה כאן. אתה מבין, אם אתה הולך, נגיד, יש מחלוקת, אפילו את הדוגמה הכי פשוטה, יש מחלוקות. כל היום יש מחלוקת, אז אם יש מחלוקת ואני מסוגל, אני לא יכול להחליט, כי אין לי סמכות. אז אני, כל דבר, תמיד, כל אחד יהיה פטור. כולם יהיו פטורים. עכשיו, זה, ברור שדין תורה המקורי, ברמב"ם, בסנהדרין, היה מוכרע. עכשיו, יש דיינים שאומרים לך, עזוב, אני גם, בלי פשרה אני מכריע. אבל אם אתה, כדי להיות מכוסה ב-100%, אתה אומר, הפשרה שלי שאנחנו מכריעים במחלוקות, למשל. ואני חושב שזה לא פשרה, אני קורא לזה לחזור אל הדין. כלומר, אני משתמש בסמכות הפורמלית של הפשרה, לחזור לעיקר הדין. עיקר הדין, למשל, פה בדין הראיות ראיתם. אני חוזר עיקר הדין של הרמב״ם, שאומר, תשתכנע, זה עיקר הדין.
איך אתם עובדים מבחינת אורך תיק? זאת אומרת, תיק הם מתחיל נגיד ביום א', נקרא...
זכות בנושא, לא, לא אחר כך, אחר כך הוא לבד, אישי.
כן.
בסדר. אז זה האזרחים. כמו ראינו, הרמב״ם מתחיל לשכנוע, ראיות, הם פלן בי. ביום לא עושים את זה, הראש אומר שכן לוחם לפי עומדן הדין מוכח, ותראו, כמו אם הבאתי פה למטה, כל מה שכתבנו, יש לנו מקורות בהחלטות שלנו באחרונים, בראשונים, אבל המשמעות של זה הכרעה, כלומר, עם מי הולכים, עם מה בסוף עושים, מה הולך להיות, מה בסוף הולך לחייב, ולא שאתה מגיע למצב שהכל פתוח. עכשיו אנחנו נגיע לפלילי. פלילי התורני. קודם כל, פלילי התורני, נקרא את הרמב״ם בספר המצוות, המצווה הרי צדי שזרענו שלא לחתוך הגדרים בעומד הדעת החזק, ואפילו היה קרוב אל האמת. זה כמעט הפוך מהרמב״ם בממוני. כלומר, כשהרמב״ם כותב, יש עדיין עוד בדין הממון פי הדברים שדעתו נוטה להם, שאין אמת, שהדבר חזק בליבו, זה הפוך מלא לחתוך בעומד הדעת החזק, ואפילו היה קרוב אל האמת. כמו שיהיה אדם ירדפה וסונו להורגו, ולהינצל ממנו יכנס בבית אחד, ויכנס הרודף אחריו, ונכנס אחריו וניכנס אנחנו אחריהם ונמצא נרדף הרוג והוא מפרפר וסונו שהרודפו עומד עליו ועסקים בידו ושניהם מנטפים דם היה הרי זה. הנה זה הרודף, לא יארגו הסנהדרין על צד חיתוך הגדר. מה זה חיתוך הגדר? אחר שאין שם עדים מעידים שרוע הריגה. כלומר, קודם כל, השורה האחרונה היא שאתה צריך עדים. זה פלן A ופלן B ופלן C. אם אין עדים, אין כלום. רק עדים. אין שיקול דף בכלל. ומה זה חיתוך הגדר? הוא מסביר אחר כך. ולא תרחיק, תראו את השורה שמתחילה במילה תהרוג, ולא תרחיק זה ולא תיפלים מזה הדין. כי הדברים האפשריים, כלומר, מה יכול להיות? הכל יכול להיות. מהם קובע אפשרות מאוד, מהם חוקי אפשרות, מהם אמצעים בין זה לזה. ולאפשר רוחב גדול מאוד. ואילו התירה התורה לחתוך דיני נפשות באפשר הקרוב מאוד, כלומר, בדבר שהוא אפשרי וסביר, או נגיד, אם מסגרים היום, מעבר לספק סביר, שאפשר שיהיה קרוב מן המחויב המציאות, כגון זה שימשלנו, היינו חותכים הגדר במשהו רחוק מזה מעט. כלומר, בעיה שאתה שובר את הגדר, של הראייה הפורמלית של שני עדים, אתה פורץ אותה, אתה נמצא כמו ששאלתם, מה? מי מחליט מה זה ספק סביר? מי זה מחליט מה זה מאזן הסתברויות? שופט. כל אחד יכול להחליט. אז אתה יכול כבר, אתה נמצא בתוך מדרון שחלקלק, ולכן, במה שהוא רחוק מעט מזה מעט, ובמה שהוא יותר רחוק גם כן, עד שיחתכו הגדרים, ימיתו אנשים פעמים במעט עומד, לפי דמיון הדיין מחשבתו. לכן סגר התעלה את הפתח הזה, ואמר שלא יחתך גדר העונש, אלא כשיהיו העדים מעידים, שהם ידעו בוודאי שזה עשה המעשה, ההוא, באמת, בלא ספק ובלא דמיון כלל. עכשיו, אני חושב דבר מעניין, נסיים, וכאשר לא נחתוך הגדרים בדמיון החזק מאוד, הנה תחליט מה שיהיה, שנפתור החוטא. וכאשר חתכנו הגדרים בדמיון ועומד, הנה פעם נהרוג נקי יום אחד. ולזכות אלף חוטים יותר טוב ונחשף מהרוג זכאי אחד יום אחד. אני מאוד אוהב את הסוף של הרמב״ם, כי הרמב״ם הוא לא, הוא ריאליסט. הוא מסביר לנו מה הדילמה. אני אומר זה, אגב, כמעט כל הדילמות האמיתיות הם כאלה. אין פתרון של מאה אחוז, אין פתרון טוב. זאת אומרת, מה, אם נלך על זה, נפתור את כל הבעיות. אין דבר כזה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה להרוג את כל הפושעים, ולהרוג עוד כמה אנשים שהם לא פושעים. או שאתה רוצה לא להרוג אף אחד שהוא לא פושע, וגם לא להרוג כמה אנשים שהם כן פושעים. יש לך מסננת, אתה צריך להחליט איפה אתה שם אותה. פה. איפה שאתה שים אותה, אתה יכול ללכת לחומה לפה, ולחומה לפה תחליט מה הכי חשוב לך. אומר הרמב״ם, מה שחשוב להלכה, זה לא להרוג בן אדם חף מפשע. זה מה שחשוב להלכה. ולכן המסננת היא מאוד קיצונית. היא אומרת, מי שעובר את המסננת הזאת, הוא בוודאות מגיע לו דין מוות. זה שני עדים, אגב, זה שני עדים, מה שנקרא, זה לא עדות מיוחדת, זה שני עדים שראו את אותו אירוע, כלומר, אתה יכול להצליף אותם. ראית, אתה ראית, מה ראית, כלומר, זה, אוקיי? זה, תחשבו גם בבית הדין. הרבה יותר קל לך לחקור שני אנשים שאומרים שראו את אותו אירוע. כי הם צריכים לא רק להגיד את הגרסה שלהם, אלא להיות טוען בגרסה שלו. וזה כבר קשה מאוד. ולכן זה באמת ראה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והיא מבטיחה לך 100% מאלה שאתה מעניש אותם, מגיע להם. והמחים, אלף, לזכות, אלף חוטים, זה המחים.
לא מופיע.
מה?
לא מופיע.
כמעט מופיע. לא, זה, נכון, רק אני אומר, קודם כל, הרציונל הוא כזה, הרציונל הוא כזה, וגם זה גזרת הכתוב. כי למה שניים ולא שלושה ולא חמישה עדים? ולא אחד? יש, בסוף צריך לחתוך את זה איפשהו. שם חתכו את זה, אבל הרציונל הוא כזה.
עכשיו הולכים על ה... בממונות אני מהפוך.
בממונות אני הולך לפי שכנוע.
כן, אבל בממונות אני מעדיף שיהיה...
אני מוכן לעשות, נכון?
לחייב את הפושעים,
מה שאני... אני מוכן לקחת את הסיכון, ולמה? כי אפשר להחזיר. אפשר להחזיר, זה הפיך. זה הפיך.
אוקיי, ואם אני אגיד גם שלא רוצים לשים אותו בבית סוהר.
יפה. אז קודם כל זה כבר משפר את זה, אבל מה לגן נגיד?
בואו
נדבר על יש מוות.
אתה לוקח בן אדם לבין 25 שנה,
זה
גם אתה
לא... קודם כל, במידה שזה זה בלתי אפשר, זה נכון. קודם כל זה באמת, במהות אתה לא יכול להחזיר את זה. אתה יכול לשחרר אותו, אתה לא יכול להחזיר לו את השנים העבודות. אבל, רגע, שנייה אחת. עכשיו, לא הבאתי שהרמב"ם עצמו כותב, שאם הסנהדרין, בכל סנהדרין, הרמב"ם כותב, שאם הסנהדרין רואים בן אדם שהוא לא עומד בדרישות הפורמליות, אבל הם חושבים שצריך להעניש אותו, אז הורגים אותו בגרמה. כאילו, מענישים אותו, יש גם לסנהדרין את האפשרות להעניש עונשים מעבר לדין.
עוד אדם שווה?
שבית הדין חושב צריך להעניש אותו, למרות שהוא לא עומד בדרישות הפורמליות. אפשר להעניש אותו, להרוג אותו אפילו.
רגע, פלילי זה רק מוות?
לא, פלילי זה גם מלכות.
אז פה הדין של הרמב״ם, זה רק במוות או גם במלכות?
זה רק מוות.
ובמלכות
מה עומד? במלכות... עומד גם מלכות, מלכות יש... מלכות גם צריך שני עדים. גם צריך שני עדים. תגיד יותר.
אבל אנחנו לא...
זה גם בלתי אדיר, אתה לא יכול לחזור, הוא חטף את המכות שלו, מה אתה? אתה עושה לו...
פיצוי ממונה.
פיצוי זה לא שווה ערך. זה פיצוי, אבל זה לא אותו דבר. מה שהיה כבר היה.
אבל מה שאמרת...
לא ממש אפשר למות מזה.
וגם אזרקסה
זה היה. עכשיו, רגע אחד, תשאיר את הרגל במשך. עכשיו, בואו נרגע על הודעת בעל דין, ואז נעבור משפט למלך ונסגור גם את הסנהדרין. הודעת בעל דין, הכל פה בקיצור, מקור 12, דם הרב... הכל. אדם הרב, אדם קרוב אצל עצמו, ואדם נשים עצמו רשע. אדם, אין עונישה על פי הפללה עצמית בדין הפלילי בתורה, לא במלכות ולא בנפשות. לעומת זאת, הודעת בעדים כמאה עדים דם במקור 13. כלומר, הדין מאוד חד וברור. הרמב״ם פוסק את זה כך, גזירת הכתוב היא שאין ממיתים בדין ולא מלכים את האדם בהודעת פיו, אלא על פי שניים עדים. וזה שהרג יהושע אחן ודוד לגר המלכי בהודעת פיהם, הרמב״ם יפה, מי שזוכר את אחן, היה שם גורל, נכון? ואז מה אומר לו יהושע? עשי אין הכבוד, תודה, תספר לנו מה עשית. אז לפי הרמב״ם, איך הרגו אותו? לא הרגו אותו לפי גורל, לא הרגו אותו לפי גורל. זה רציונלי. ודוד לגר המלכי בהודעת פיהם הוראת שעה הייתה, או דין מלכות היה. כלומר, למלך יש אפשרות, ומה זה כבר מקפצה שלנו להמשך, אבל הסנהדרין אין ממיתים ולא מלכים המודה בעבירה, שמא נטרפה דעתו בדבר הזה, זה חשוב. שם מן העמלים הרי נפש הוא, המחכים למות שתוקים החרבות בביתנם, ומשתכים עצמם על הגגות, שם כך זה יבוא ויאמר דבר שלא עשה, כדי שיהרג כללו של דבר, מזרת מלכי.
אבל זה במיתה, לא
במלכות. הולכים רחוק? לא, לא, כל יכול להיות. מה?
אדם שרוצה להתאבד, יש לו עוד ערך, זה להעיד על איזשהו
שהוא כלל
שבת, אבל אדם
ש... אז רגע, שנייה אחת, רגע, לאט לאט. קודם כל, הוא אומר פה דבר מעניין, שבאמת, כשבאם מודה, אתה לא יודע למה הוא מודה. יש לך אותם כל מיני אינטרסים. אולי הוא רוצה לנקות מישהו אחר. זה יכול להיות. יש כל מיני, יש כל מיני.
אפשר לאמור לדעתו. אחרי שנראה לא חולק על העניין שאתה יודע שהוא רוצה...
אז קודם כל זהו. אז אני אומר שחשין... אני אומר שחשין זה כמעט הפוך מחשין. זה הפוך מחשין. חשין לא יכול... לא, אבל תראה. אני רוצה להגיד לך משהו. במדינת ישראל יבוא בן אדם, יהיה רצח, יבוא בים ויגיד, אני עשיתי את זה. כאילו, תפסו אותו, המשטרה תפסה אותו. חכרו אותו, אומר, אני עשיתי את זה. יישב בכלא, לא, אף אחד לא ישאל שאלות. אף אחד לא ישאל שאלות. כי, גדול, נגמר, הודדת. זה קשור קצת לתפיסת המשפט, המשפט אדברסרי, כלומר, אתה מול הגן על עצמך, זה משפט, זה גישה בריטית, גישה... גישה קפיטליסטית. מה?
גם אם הוא לא
יצריך
שחזר את הרצח,
ישאירו
אותו בכלא?
אם זה זועק שזה לא, אבל מה זה לשחזר רצח? נגיד, הוא היה בחדר, הוא ידע מה קרה. היו המשפטים חוזרים, אתה לא מדבר על זה, שמשטרה, זה לא ששם אותך ברמדה בירושלים, בזמן החקירה, עבר כמו שעשו, משנה. אבל בדרך, היא לא שמה אותך באיזה מלון, ואומרת לך, יש לך שעתיים חקירה ככה, אחרי צהריים, אחרי שישנת את שלב שטונדה. הרי אתה נמצא תחת לחץ, יש אנשים שמודים, כי הם נשברים בלחץ. אז צריך שבאם יחזור על זה, מה? חוזרים בהם בית המשפט.
לא, הם חוזרים בהם בית המשפט, אבל הסיבה שהם עושים את השחזור, זה כאילו, אם אתה עושה את השחזור, אתה תקבל פחות שנים. אז כאילו, אוקיי, בוא נקבל עכשיו 20 שנה או 10 שנים.
נכון.
עכשיו, אם... זה לא רואה.
נכון, נכון. לכן אני אומר, קודם כל אנחנו רואים שאני... לכן אני אומר, כשבמדינת ישראל יש הפללה עצמית, לא סתם קורה, שיש תקלה. עכשיו, קודם כל, מוסכם שבמדינת ישראל הורשעו אנשים שלא, שרק יחזוקו, במשפטים חוזרים. כבר היו דברים מעולם, עכשיו, אנחנו לא הגענו משפט המלך.
אחרי שהם
אפילו תקלנו, גם, כן.
איך אתה מקבל?
שנייה, רגע, עכשיו אני אומר עוד פעם, מה שהרמב״ם אומר לנו, קודם כל בזמן את הרציונל, הוא אומר לנו את הכלל, עכשיו בסוף, כללו של דבר גזירת מלך הוא כמו זה, הרמב״ם תמיד, אנחנו לא, זה לא כפוף לסברה, הכלל הוא כזה, הכלל הוא כזה, שאתה לא יכול להפליל את עצמך, בשום פלילי. אני רוצה להביא לכם את הרדב"ז, במקור 15, הרדב"ז הרמב״ם שם, שהוא מעניין מאוד, כותב כך, כללו של דבר מסדרת מלך היא, ואין לנו יודעים הטעם, אפשר לתת קצת טעם, לפי שאין נפשו של אדם קניינו, אלא קניין הקדוש ברוך הוא, שמר הנפשות אני עשיתי, תתתה, אני כך לא תועיל לדעתו בדבר שאינו שלו, עם כל זה אני מודה שגזרת מלכו של אדם ואין נערב. הוא אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר, בממונות, גם יכול להיות שבן אדם מחייב את עצמו בדבר שהוא לא חייב. עכשיו, לא בזה, בממונות, יש לנו מושג שקוראים אודיטה. מה זה אודיטה? אם בן אדם אומר, אני מודה שאני חייב לך כסף, למרות שכולם יודעים שזה לא היה ולא נברא, באמירה הזאת הוא חייב את עצמו. כלומר, אחת הדרכים להתחייב ממון, זה בעזרת הודעה. אתה אומר, אני חייב, על ידי יצירת הראייה, שהיא ההודעה, אתה חייב באמת.
זה קניין.
קניין פירושו שזה יוצר את זה. נכון, זה לא נאמנות, זה יוצר. עכשיו, זה אומר, קודם כל, שאנחנו, עכשיו, למה זה אומר? למה זה עובד? כי אנחנו אומרים, כיוון שאתה יכול ליצור רעיה נגדך, אתה יכול בעצם בזה לחייב את עצמך. אז זה מאוד מתאים למה שהרדב"ז אומר. כלומר, כל הסיבה שאני הולך איתך, עם הנאמנות שלך, זה כי יכולת עליי, במקום להודות בכסף, הלך לתת לו כסף ובזה לגמור את הסיפור. זה נכון, אני אומר, יש מקרים שבן אדם בעצם ברסני הוא כופר, הוא אומר, אני כופר, אבל כמו שאמרתי, הוא מודה בכל מיני פרטים שבסוף יוצרים את את התשתית שעל בסיסה אנחנו חייב אותו. כמו, בסיס הסיפור שלו יחויב, למרות שהוא חושב שהוא פתור. אבל, לעומת זאת, בנפשות אין דבר כזה. כמו, אין לך בעצם אפשרות לשליטה על החיים שלך, או השליטה על ההפללה העצמית שלך. אתה לא יכולת לגרום לעצמך את אותו מצב, לא להרוג את עצמך. ולכן אתה לא יכול, אולי אפילו לא יכולת להרשות מישהו להרביץ לך. שזה אולי כן אפשר. אני שאלה אם אפשר בהסכמה, אבל כיוון שזה לא בשליטתך, אתה לא יכול. אני אומר, זה באמת קשור בעומק להבדל בין שיטות המשפט. שיטת המשפט הישראלית, שהיא משפט מהבריטית, היא אדברסרית, שאומרת, בעצם, אנחנו זה גישה קפיטליסטית. כל אחד נלחם על זכותו כפי הבנתו. אם אתה החלטת שאתה לא רוצה לכם על זכותך, על חפותך, ואתה רוצה להודות, שם בכל, אני לא אגיד לך לא. עכשיו, זה באמת זה נכון, זה יותר קל להגיד זה בשיטה שאין בה עונש מוות. אבל גם בשיטה שמשיבים בכל, אני לקחת בן אדם את כל חייו. להושיב אותו בלשלוט חירותו, זה גם דבר מאוד קיצוני. אבל זה מתאים לשיטה. לעומת השיטה, המשפט העברי, מה שנקרא אינקוויזיטורית, כלומר, בית הדין הוא היוזם, הוא החוקר. ואני אומר, ברור לי למשל שבבית הדין של תורה, כשהוא היה אדם במשפט פלילי, מעניין אותו לדעת אם הוא באמת עשה את זה. כמו לא, אתה אמרת, אתה אומר שאתה עשית את זה, אז לכן תהיה את החייב.
כי הוא רוצה לדעת שהוא לא עשה משפט לא...
אני רוצה שאני אדע דין אמת. כן. אז זה הבדל בין שיטות המשפט, הבדל עמוק. נעצור גם פה לפני משפט הדין המלך, כן.
דיברנו על זה שכל אדם רשאי להעיד בפי החוק הישראלי.
נכון.
אצלנו זה לא המקרה. אתה פוסל אנשים לא להגיע לבית משפט, מגיע אליך בית דין, אתה אומר לו, חגיגה שהוא השעה עבריין מורשע.
אנחנו שומעים את כל העדים. אנחנו שומעים את כל העדים.
זה מסתדר עם
ההלכה. כי אני הולך... זה בגלל... לא. זה בלי כמו שהרמב"ם אומר. אני, אם אני בעומדן, אני שומע את כולם. לא, הפסילה שלי לא תהיה פורמלית. אני פשוט אומר שאומרת. הפסילה שלי לא תהיה פורמלית. אני רוצה לשמוע את הבן אדם הזה. תן לי לשמוע אותו. תן לי לשמוע את התגובה של בעל הדין למה שהוא אומר, ואחרי זה אני אחליט.
אתה יודע, כל הדברים שאנחנו למדנו לפחות נשמע שלא רוצים, לא רוצים שאתה תשמע
בכלל. לא, נכון, כתוב, זה רמה מפורש. תלוי באיזה מקרים, שמחמיצים את הדין. כלומר, ששומעים, לא נכון. אתה כן שומע, כי אתה לא יכול להגיד, אני שמעתי שני עדים וחייבתי, שהם שני עדים פסולים, או עד אחד פסול. אתה צריך להגיד, אתה נמצא במסלול...
אתה נמצא... אתה נמצא להביא הלכה שלא לשמוע...
לא כתוב לא לשמוע, כתוב לא לסמוך עליו, לא לקבל את זה.
כל המקורות כמעט, הם קוראים לזה שלא להגיד...
לא לפסוק על פיו. לא לפסוק על פיו. אבל אם אתה משוכנע, אז תשתכנע.
מה זה לשמוע עדות? זה לשמוע עדות, זה לשמוע את העדות שלו.
תשמע, ותחליט. אני אומר, זה לא... אתה לא יכול להגיד, העדות הזאת היא עדות, כמו שאמרנו כותב. אני לא משוכנע, אבל יש עדות. אין עדות. אבל אם אני השתכנעתי, השתכנעתי, עזוב אותי, מה אכפת לך איך השתכנעתי? אני אסביר לך גם איך השתכנעתי. אבל אני אומר, בא עד, שהוא עד פסול לחלוטין, אפילו עד שאני, אני אומר, אפילו נוגע בדבר. אני אתן לך את הדבר הכי פשוט, לא לזרת הכתוב, באמת הוא נוגע בדבר, והוא מעיד עדות. אם בסוף הוא מצליח את גרסה חזקה, ויש לה, והיא מתחברת פתאום לכל מיני אינדיקציות שלנו, כלומר, או ראיות אובייקטיביות, יכול להיות שאני אגיד, שמע, הבן אדם הזה שכנע אותי. אני לא הולך על הפורמלית.
אני לא הולך על הפורמלית, אבל אני שומע אותו בכל אופן.
ואם אני...
תהליכים פורמלית כדי לשמוע אותו.
אני שומע...
הוא מעיד בבית משפט, הוא כאילו...
אני שומע אותו בבית הדין, אבל אני לא מקבל אותו...
אז זה
כמו עדות, זה דבר. חוץ מזה שאתה אומר את זה, אני לא מבין למה זה מוכרח. אני שומע אותו, אבל אין לו מעמד של עד פורמלי. אין לו מעמד של עד, הוא צריך לשכנע אותי.
מה ההבדל בינו לבין עד פורמלי?
עד פורמלי זה אומר, נתון שצריך להתייחס אליו. אם הוא לא עד פורמלי, זה שהוא אמר זה לא אומר כלום. אני צריך לדעת, הוא אמר ומה בעל הדין הגיב. הוא אמר והביא ראיה, לא הביא ראיה. צריך להסביר לי דברים שלא צריכתי להבין עד עכשיו, כי קיבלתי גרסאות לא סבירות. הוא פתאום נתן לי את ה... סיפר לי למשל, נגיד יש לך איזה שרשרת אירועים. קורה שם, עוד פעם קורה, שאתה אומר, תשמע, משהו פה לא מסתדר לי. כלומר, יש פה מסמכים, יש פה העברות כספים, שלפי הגרסה שאני שומע, אני לא מצליח להבין אותו. מגיע עד, רגע, מגיע עד, רגע, מגיע עד, ואומר לך, תשמע, ספר את הסיפור, אומר לך, תשמע, ואז הלכנו לשם, והיה שלב שרצינו לפרק את העסקה, ואז בסוף המשכנו. רצינו לפרק וחזרנו את הכספים, ואז המשכנו. וואלה, פתאום אני מבין. פתאום אני מבין מה קורה שם, ואז אני...
זה רק עד יכול לעשות, או גם האדם הזה
שמיד? גם הוא יכול לעשות בעצמו. גם בעל הדין יכול לעשות, כל אחד יכול לעשות. ולפעמים העד הזה נותן לי את המידע הזה.
מה ההבדל בינו לבינו תפורמלי, אני
עדיין הבנתי. חוזר לרמב״ם. הרמב״ם אומר, אתה צריך להשתכנע. לא השתכנע, אתה תלך לעדות. אם העד הוא לא פורמלי, ולא השתכנע, אתה לא יקבל אותו. עד שהוא פורמלי, אני יכול לסמוך עליו, גם לא השתכנע.
אתה צריך לסמוך עליו.
לפי מה שאתה אומר, כולם יכולים לבוא לבית משפט ולהגיד מה ש...
אנחנו מביאים את כולם, כן.
אז יש לכם עדים פורמליים שאתם בודקים להם אותם הלכתית?
אני אומר שמעולם לא היה לי שני עדים כשרים, אני אומר לך, זו עובדה. מעולם לא הובאו לבית הדין, אף אחד לא הביא מקרה שהיו פה שני עדים. למה? כי בדרך כלל אף אחד...
אתם לוקחים את העד הזה, עושים עליו בדיקת...
אני כן בודק, לא, אני ודאי כבר רוצה לדעת את הקשרים שלו, אתה נוגע, לא נוגע, אני יודע אם הוא התקשר. אני רוצה לדעת אם הוא התקשר. ואני אומר אותם, בדרך כלל אני לא מגיע לזה. אני בדרך כלל, אז יסגר ברמת השכנוע. ואני חושב שזה יותר טוב, אתה מבין? אני, כמו שהרמב"ם אומר, אני באמת צריך להשתכנע. אני אגיד משהו אחד, את הסגירת, מה עושים למעשה, אני חושב שזה נכון, זה סתם, זה אמירה, אני יכול להיות שאנשים שחושבים אחרת ממני. אני חושב שדיין צריך להשתכנע. לא משנה, אם הרמב"ם, לפני הרמב"ם אחרה, אתה לא יכול לפסוק טכני. הוא אמר, הוא אומר, חייבים לי, הוא אומר, אני פטור, נה, פטור, חייב פטור. אסור לעבוד ככה, וזה גם קשור לניהול הדיון שלך. כלומר, אם הדיון שלך הוא, מה אתה אומר? שחייבים לך כסף. מה אתה אומר? שאתה פטור? טוב, אני אלך הביתה, אני אסתכל על זה. זה לא נכון, אתה צריך להגיע לאמת. אתה צריך להגיע לאמת. אבל זה נכון שאני חושב שהאמת לא יכולה להיות באוויר. כלומר, להגיד, שמעתי, חקרתי, השתכנעתי, אלא אתה צריך להגיע למצב שבו השכנוע שלך יושב על תשתית פורמלית. כלומר, אחרי שהשתכנעת, אתה אומר, וגם יש לך מיגו, או אין לך מיגו, יש לך שטר, יש לך
אין
לך
שטר. אחרי שהשתכנעת אתה...
זה חייב להיות ביחד.
אבל אז הדמות שלך משוחד.
אתה צריך סמוך עליי שאני משתדל להיות...
יש לך.
לא כשאני, לא, אני לא מחשת את סמוך עליי כי אני נחמד. אני אומר, אנחנו משים שלושה אנשים, אנחנו רוצים לשכנע אחד, גם אנחנו מתווכחים בינינו. אנחנו מתווכחים, עד שבסוף אנחנו משתכנעים. אבל אני אומר, ללכת לפורמלי בלי שכנוע זה רע מאוד. וללכת לשכנוע בלי פורמלי זה רע, אולי לא רע מאוד. אבל זה רע, זה לא טוב, כי אז באמת כל אחד, כמו שרמה הרמה, אני לא דיין מומחה, אני לא יכול להגיד... נראה לי, אני כן צריך לקחת על משהו פורמלי, אבל אני צריך, אני אומר, חייב, אנחנו צריכים כל זה לבדוק את זה בשני המסלולים, וככה זה בדיקה שלמה.
זה כאשר אנחנו מדברים על פשרה, כן?
לא, על הדין אני אומר לך.
בדין גם?
בדין, זה הדין.
אז מה ההבדל בין זה, אם הכל זה הדין, איך שאני מבין, אז מה ההבדל בין זה לבין משפט ישראלי?
אמרתי לך, אני לא, זה ממש לא מה שאמרתי, אמרתי, אני צריך גם להשתכנע, וגם לעמוד בדרישות הפורמליות.
כן, אבל אמרת אחר כך שאם אני הולך לפי
איך
שאני משתכנע,
ואין
לי כל כך
פורמלי. אז אמרתי שזה רע. אמרתי שזה רע.
זה לא רע מאוד.
אמרתי, יש רע מאוד ויש רע. זה רע.
אבל עדיין, שוב, עדיין כמו משפט, זה לא כזה רע.
לא, ויש שאלה גם כמה שכנוע, אני אומר. אני לא 51%. אני חושב שהדין, שורת הדין, יש אחרי 97, 80. לא,
51%
שם. הוא מנומס, אז אנחנו צריך להפסיד.
שתי
שאלות,
שאלה
ראשונה,
אם זה קרה שאחרי ששכנוע, מגיעים
לעולם הראיות
הפורמליות, אז יש
פעמים
חזרות.
יש סתירה.
סתירה, עד כדי
כך
שמחרים הפוך.
טוב, אני חושב שיש התנגשות, וזה כמו שאמרתי, זה דין מרומה. קודם כל זה יכול לקרות, אני בדרך כלל... תראה, בפורמלי יכול להיות שלא תהיה ראייה. בדרך כלל לא יהיה מצב שיש ראייה...
בדיני את הטענות של מי
גורם... עוד פעם, אני אומר לך פעם, בדרך כלל המצב יהיה שאין ראייה. אתה מבין? אין מצב שיש ראייה להוציא ממון כשאין לך שכנוע, זה אני לא חושב שזה קרה אף פעם, לא ראיתי אף פעם.
שאלה שנייה, לגבי בעדויות נשים וקטנים, במשפט האזרחי, גם אפילו קטן, בתנאי מסוימים,
כן. אנחנו שומעים את כולם, כמו שאמרתי. לא עשינו בזה הסדרה פורמלית. הרב עוזיאל כתב שצריך לתקן תקנה היום לשמוע, שקבל עדות נשים בממונות. אני יכול להגיד לך שמבחינת השכנוע, נשים משכנעות לא פחות מגברים. וכיוון שבפועל עד היום לא היה לנו, אני אומר, שני עדים לא היה אף פעם, עד אחד היה. אבל שני עדים לא היה, עד אחד זה חייב שבוע. אבל נשים משכנעות לא פחות. וקטן, תראה, קטן, קודם כל, קטן בהלכה הוא פחות מגיל 13. ובאמת זה קטן. אז זה בעיה. אני, אפשר, כתבתי על זה פעם, שגם בעדות אישה כן מקבלים עדות קטן. עדות אישה, להתיר אישה עגונה. אבל אתה דורש מהקטן סיפור, מה שנקרא, סיפור שלם. כלומר, לא רק שיגיד, קרה ככה, אלא שיספר לך סיפור שלם. אז אני אומר, זה יצטרף למסכת השכנועים. אתה מבין? כלומר, אם ילד יספר לך סיפור, קודם כל, באמת לילד כאילו יותר קשה לשקר, הוא בדרך מסוימת. השאלה שלך זה מה, מה הבין, לא הבין, ראה או מנחש, או... לא קרה לי, עד היום לא חקרתי ילד מתחת גיל 13. זה יכול להגיד לך. בפועל, זה עובדה. כן. מה הדדליין שלנו? היה, עבר. עכשיו אנחנו הגיעים לכנס, רגע, עוד לא הגענו לזה. זה הרכיב האחרון.
בעדות עד מדינה, או עד שמקבל הטבה לטובת העדות שלו.
תשאיר את זה לסוף, כי זה כבר באמת, זה זנב. אני קשור למשפט המלך, חכה. טוב, משפט המלך. אז קודם כל ראינו את הרמב"ם כבר במקור 14, שאומר שבהוראת שעה או בדין המלכות אפשר להרוג אדם בהודעת פיו. הרמב"ם בהלכות סנהדרין כותב, שכאשר כמו שאמרתי, אם הסנהדרין אדם לא בר מוות או בר ענישה, אז אפשר, אבל בית הדין משוכנע שמגיע לו, אז יכולים להניש אותו בהוראת שעה, בגרמה, לא משנה, אבל עד עונש מוות אפילו. כלומר שגם הרמב"ם מודע לצורך בזה.
כל בדין?
סנהדרין. דיני נפשות, מי שדן דיני נפשות. דיני נפשות, 23, אבל הרמב"ם קודם כל מודע לזה. אני מזכיר פה דרשות הר"ן, דרשה י"א, שאני חושב שכולם צריכים להכיר. זה שכם עוד מתי משפר של שבועות, תקראו אותו. שמדבר על, באמת, הבחנה מאוד חשובה, הוא מסביר, כן? בדרך כלל בהלכה אין הסברים, יש פסיקה. אבל הוא מסביר, אני תלתי במשפט התורה בפלילי לבין משפט המלך הפלילי, ואומר שמשפט התורה עוסק בדין הצודק האמיתי, שמטרתו להכיל את העניין האלוקי עלינו, ולכן הוא הולך על 100%. הוא אומר, אנחנו צריכים חוץ מזה את משפט המלך, שהוא אחראי על הסידור המדיני. שזה אומר, נדאוג בסוף לזה שנוכל לצאת לרחוב בלי לחשוש לחיינו, וזה תפקידו של המלך בעיקר. הוא אומר שם עוד, וזה באמת מאוד מתיישב על הלב, שכאשר לא היה מלך, אז הסנהדרין עשתה את זה. כלומר, אצלנו יש שני מוקדים, מוקד אזרחי, שזה מלך, מוקד דתי, שזה הסנהדרין, אבל יש ביניהם תחומי חפיפה מסוימים, זה לא מחיצה בלתי עבירה, וזה קשור גם... יש הפרדת סמכויות, אבל יש גם check and balance וגם קצת חפיפה, ובמקום של מלך, הסנהדרין לוקחת את הסמכות הזאת, כאילו הוא מציג את זה גם בתור בדיעבד, כלומר, באמת אומר לכאורה, מעיקר הדין הסנהדרין הייתה צריכה לדון דין האמיתי, הצודק, וזהו. אין מלך, אז מישהו צריך לעשות, לטפל גם בסידור המדיני, וזה חוזר לסנהדרין.
כשיש מלך, אז המלך יכול לקחת את
הסנהדרין. כשיש סנהדרין, כשיש סנהדרין, קודם כל יש דבר כזה, אבל מה אתה רוצה שיקרה? שהוא ידון לדין תורה? יש דבר כזה בערכאות שבסוריה. ערכאות שבסוריה. כתוב שכשאין דיינים, אז מקימים איזושהי ערכה שתשפוט. טוב. הרשב"א כותב גבי תקנות הקהל עוד השיב, בקהל שמינו ברורים, ברורים זה אלה שבררו אותם, כלומר בחרו אותם, לבאר העבירות, וכתוב בתיקוני ההסכמה שיוכלו לייסר ולענוש בממון, לפי ראות עיניהם, ויש להם עדים קרובים, או עד מפי עד וכיוצא בהם, שנראה להם שהעניין אמת, שיכולים לדון ולקנוס, שלא צריכו עדים גמורים, אלא בדיני תורה כסנהדרין וכיוצא בהם, ומי שעובר על תיקוני המדינה, צריך לעשות כפי צורך השעה. כלומר, פה זה ממש מדבר על דיני הראיות, ואומר שאתה יכול בעצם לקבוע דיני ראיות לתקנת הקהל שלך. אתה קבעת תקנות הקהל בשביל לטפל בעצם בפלילי. פלילי זה בין האזרח לבין המדינה, אדם עובר עבירה, התביעה יש למדינה נגדו, ואז המדינה או החברה, הקהילה יכולה לקבוע חוקים שעל פיהם יתעניש אותו. היוצא מכל זה, כשמשפט התורה מסתכל, אז הוא אומר, בדין האזרחי, אני רוצה... כמו שאמרנו, אני רוצה שכנוע. לפחות שכנוע, שכנוע עומדן הדמוכה, ברמה גבוהה, גם בלי ראיות פורמליות, לפי הרמב״ם היום רק על בסיס ראיות פורמליות. בתחום הפלילי, רק ראיות פורמליות, רק ראיות פורמליות שני עדים. לא הודעת בעל דין, שהודעת בעל דין כן קיימת בממון ולא קיימת בפלילי. ובתקנות הקהל, שם יש הגמשה ומאוד מאוד גדולה. ומאפשרת, וזה חשוב, כלומר, מה שחשוב להגיד לכם פה, במקור 16 של הרשב"א, שהקהילה יכולה להחליט על זה, כלומר, שלא כשאפשר לעשות הגמשה בתוך בית הדין, אלא שהגוף הפוליטי יכול לקבוע בעצם, חוקק חוקים שיקבע מה המדינה הראות שהוא מקבל. אם אנחנו עושים לזה את החוזרים חזרה למשפט הישראלי, אז אני אומר, אנחנו קודם כל, יש פה אלמנט ראשון או שלב ראשון שהוא קבלת הערכאה. במשפט האזרחי ההלכה היא עומדת על כך שהדיונים יתקיימו בפניה. כלומר שהדיון צריך להיות בפני דין תורה ולא בפני בית המשפט. וגם אנחנו רואים את ההבדל בין עולם הראיות הזה והזה. אני חושב שהוא ודאי הבדל משמעותי. הבדל משמעותי מאוד. כלומר, הבדל בין 51% לבין ליבו שלם בדבר זה הבדל גדול. בפלילי התורני לא קיים היום, כי אין לנו בדין סמוכים, אנחנו לא דנים דין פלילי בכלל. בפלילי, תיקון המדינה, שם ההלכה מאפשרת, נותן לגיטימציה לבתי המשפט של מדינת ישראל, מקבלת אותם. מה זה הלכה? כל דבר יש מחלוקת, אבל רבים מהפוסקים, ועדי הפוסקים הציוניים, נותנים לגיטימציה לבתי המשפט של מדינת ישראל, וגם למערכת לדיני הראיות שלהם, אגב, שם לומר מעבר ספק סביר, זה נראה לי מצוין, ככה צריך לעשות. אני הייתי מחמיר קצת יותר בדבר מנוסף, אבל אני, זה כבר עניין של, וזה מה שאמרתי בהתחלה, שיש תחומים שבהם התורה לא מחייבת, אלא עם מקור השראה. כלומר, אתה אמור לחשוב מתוך התורה מה רלוונטי. אז אתה שואל את עצמך, דבר מנוסף, באיזה עוצמה של דבר מנוסף אני מקבל? אחרי שלמדת את הרמב״ם, אתה מביא, אתה מודע לסכנה שבהפללה עצמית, אתה צריך לדרוש דבר מנוסף ברמה גבוהה יחסית. לא דבר מנוסף שזה איזשהו דבר שולי, כי אתה באמת רגיש לבעיה הזאת. עכשיו, יבוא לך בית המשפט, והיא תשמע, אנחנו במצב שאנחנו, הפשע ברחוב, משתולל ברחובות, אם אנחנו נקפיד, נחמיר כל כך, אנחנו, כמו שאומר הרמב״ם, אנחנו נשחרר 1,000 חוטאים לרחוב, ואנחנו בגלל תקנת הקהל מוכנים, ביניהם כוחות, להגמיש את דיני הראיות או להקל בהם כדי לדכא את הפשע. אני אקבל את זה. כי אני, מי שמופקד על הסדר הציבורי זה משפט המלך. אז המלך יש לו גם שיקול דעת להחליט איך הוא שומר הסדר ציבורי. ושיקול הדעת שלו הוא גם קולט פגיעה בחירותם של אנשים חפים מפשע. ולמשל, אני אגיד לו, אל תעשה עונש מוות, כי באמת אתה, באיזון השיקולים, עונש מוות זה דבר מאוד חמור, בלתי אדיר לחלוטין. ואתה מגמיש את דיני הראיות, אז בואו נסתפק.
גם לא לאנשים חוץ ישראל, אפילו לגויים.
זה, בקיצור, מה שמשפט באמת משפט צבאי, זה יכול להיות שזה בסדר, כי זה חלק מדיני מלחמה, זה סיפור אחר. אבל
בכנסת.
אני אומר, אני שמעתי, אבל
אני אומר. לא בבית משפט צבאי.
אבל בבית משפט אזרחי, אני באמת רואה בזה בעיה.
גם לגויים?
כן. אתה דן אנשים על הראיות שהם, אין לך 100%, וגם לא קרוב ל-100%. לא יודע, במקום זה 97%, וזה לא...
יכול להיות שכל הדינים ידעו לא להרוג ישראל ב...
כן, זה קשור יחס לגויים באופן כללי. ולכן, אוקיי, זה נתן לנו איזשהו תמונה. כן. שנייה, דיני כנסות אתה מעורב, דיני כנסות זה ממוני. ואנחנו מדברים עכשיו על דיני פלילי. הפלילי של מדינת ישראל עושה, הוא לא לדון את מה שהתורה עושה, זה משהו אחר. זה להחליט שאתה משיב בכלא גנב. בתורה אין עונש כזה.
לא, אין עונש, אבל עכשיו מדובר לדוגמה, אין מלכים היום.
נכון. זה פלילי, כן. נכון. אנחנו היום למלכים.
היום כבר אין סמכות לעשות את הדבר הזה.
נכון.
פעם היה סמכות לסנהדרין לעשות את זה?
כן.
כי הם היו
גוף אחד.
דיני הציבור?
כי הם סמוכים.
לא, זאת אומרת, שבאותו זמן היה סנהדרין וגם...
שני דברים. הסנהדרין אתה סמוכה, לכן אתה יכול לדון את הדין הפלילי של התורה. חוץ מזה, היה לה סמכות להניש בו הוראת שעה. יש לה סמכות, גם היום יש לה סמכות להניש בו הוראת שעה.
סנהדרין
זה גם כוח של מלך בעצם.
כן.
זה ככה הרן מסביר את
זה.
אז תראה, לפי הרן זה לא ככה, זה יותר עמוק. לפי הרן, אתה מציג את זה שאנחנו רוצים לדון דין פלילי בבתי הדין של תורה, ואלא מה, המדינה לא נותנת את הסמכות. אבל הרן אומר משהו יותר עמוק, הוא אומר, באמת הסמכות הזאת נמצאת בידיים של המלך. היא לא בידיים שלך, זה טוב להפריד. זה טוב שלהתעסק בתיקון המדינה יעסוק במלך. זה באמת משהו שהוא, התורה תתעסק באמת, וזה לא אמת. אל תגיד דיני כנסות, תגיד פלילי, אני לא...
אבל עצור כאן, אבל טוב, היום דיני כנסות אמרנו.
זה קנסות במונות, זה לא נכון. לא, לכן אני אומר, זה לא נכון. זה קנסות במונות, אין סמכות, וגם לא עובר למלך. זה לא עובר למלך. זה עולם אחר. לא משנה, הוא, יש לו מערכת איזונים, את האיזונים שלו. דיני קנסות של?
דיני קנסות שהיום
מבינים בלימה. סיבור המדינה,
יכול להיות מי שחונה פה, הוא מקבל.
תן לי דוגמה.
כן, בדרך כלל אדם חנה על המדרכה, הוא מקבל...
זה הפלילי.
זה
המדינה. זה תחת...
זה לא משהו דיני קנסות שבדין...
נכון. כי זה לא בינך לבין... אתה משם קנס, זה פלילי, זה בינך לבין המדינה. לעומת זאת, הקנסות, זאת אומרת, המושג דיני קנסות בהלכה, הוא בין אדם לחברו. מה? נכון.
הוצאות בית הדין.
סביעה אחת לך. מסתכל בה, יש לנו ירמדה, זו מחלטה.
מהדברים לכאורה נשמע שלתורה בעצם אין איזה סידור מדיני שהתורה רוצה להציג שיהיה, אלא זה משהו חוץ למעשה, זה חוץ לתורה. כל מלך בזמנו יחד יותר...
ככה הר"ן מציג את זה. ככה הר"ן מציג. ככה הר"ן מציג את זה. זה אומר משהו על האמון שהתורה נותן באנשים, שהם לא רבנים. זה דבר חשוב.
היום
למעשה מי שאומר שכל הסיפור
של
הלכה להלכאות, מי שאומר שלא הלכה להלכאות
זה
אומר
באופן גורף, או
מסייג את זה פר סוג המשפט? יש בזה כמה גישות. הגישה החרדית היא פוסדת בית המשפט לחלוטין.
לא בגלל ה...
לחלוטין, לקבוצת להלכאות. אני אפילו לא יודע, תראה, בדרך כלל זה עיתונאים מדברים, אתה לא יודע מה רבנים חושבים, אבל... יש גם קצת דברים שרבנים כותבים, אבל... זה קשור לדינא דמלכותא דינא, כלומר, אם אתה פוסל את הלגיטימציה ההלכתית של המשטר במדינת ישראל, אז אתה פוסל גם את בתי המשפט שלו. וזה, הרגישה החרדית הקלאסית אומרת, אין סמכות, בית המשפט אין לו שום סמכות בשום דבר.
גם בדין הפלילי?
בשום דבר.
אני שמעתי שגם כנגיעה שהם לא מבקשים רשות. אם הם מבקשים רשות מהרבנים, אז היה להם...
יש כל מיני סיבות, יש... כי אנחנו לא מונים בכלל במשטר הזה, ועוד כל מיני דברים. עכשיו... זה סוגיה אחרת. יש גישה שנייה שאומרת, הגישה המרכזית בציונות הדתית אומרת פלילי כן, אזרחי לא.
שמעתי גם
גישה... אזרחי בבית הדין של תורה, פלילי בבית המשפט.
בבית הדין, כל
בן אדם יש
שמיים צריך
להיות במשפט אזרחי, לבית הדין של תורה. נכון. עכשיו אני אגיד כי גם מה שאמרת על עד מדינה וכו'. אם הרציונל הוא רציונל של תיקון המדינה, אתה מבין למשל שאתה רוצה לחדור לתוך ארגון פשע, אין לך דרך בלי הסכם עד מדינה. אתה מבין את זה, נכון? לומר אין מדינה פירושו של דבר שכש... אני לא מאחר גנב קטן. גנב קטן אפשר לתפוס אותו. אבל ארגון פשע, ש... כזור. הדרך היחידה שלך לפרק אותו, לפרק אותו זה בהסכם עד מדינה. אגב, כמו שהיה עכשיו עם שולה זקה. הדרך היחידה שלך לפרק... לפני כן זה היה דח, לכני. אין לך דרך לפרק את הכנופיה בלי שאחד יצא החוצה וידבר וספר מה קרה שם. אתה מבין עכשיו שזה מסט. עכשיו השאלה, איך בונים את זה? זאת אומרת, החשש הגדול הוא שבהם נגיד, אוקיי, בשביל רצות את הפרקליטות, אני אספר כל דברים שלא ולא נבראו. אבל אם דכנר אומר, אני עברתי כספים, ואני רואה את העברות הכספים, הוא אומר, עברתי ביום זה וזה, וזה מופיע, הכסף עבר. אז זה מה שאני אומר, אני כבר לא, דכנר נותן לי את הסיפ, כאילו, הוא אומר לי איפה להסתכל, אומר לי את הכוונות או את הדברים, אבל אני, בסוף יש לי גם ראיות אובייקטיביות. זה דוד רוזן אמר, הוא אומר, עוד מעט הוא רושה לא בגלל דכנר, הוא רושה בגלל שאח שלו קיבל 500,000 שקל מדכנר, זה עובדה. לומר, מה הכוונות, זה עמד את דעתו.
וזה שאנחנו ממש הפסול
לעדות? בדין התורה, אבל זה סיבור המדינה.
זה
סיבור המדינה,
זה סידור... הוא נוגע בעדות שלו.
נכון.
אז זה פוסל אותו מדיני.
אבל זה דיני הקהל.
אבל זה דיני התורה, זה פוסל
אותו. אבל הוא לא
בדיני התורה. למה זה פוסל? למה הוא נוגע? לא, קודם כל, אם אתה מסוגל לקבל ממנו אינדיקציות חיצוניות, אני כבר לא צריך אותו, אתה מבין? זה הכי טוב. ככה, אתה מבין, שאחרי שהוא מספר...
אני בטוח שידעו שהיה כבר
500,000 שקל. לא, דכנר הלך למשטרה הרי. איך התחיל הכל? דכנר בא למשטרה. בא שהוא בא למשטרה, הכל התפרק. אתה מבין? בלי שהוא היה בא ועושה את זה, הכל... עסק עמבד יפה. הוא סיפר את כל איך העסק עובד. אחרי שהוא סיפר עשה עובד, ועדו פה לחפש. עכשיו, אני אשאל לך, באמת, מה אתה עושה ב... אני מסכים, יש בעיה. יש מקור, אני לא זוכר מזה, האחרון שכתב, שדבר שהתורה פסלה אותו, שהיא אמרה, אי אפשר להאמין לנוגע, אז תקנות הקהל אי אפשר להכשיר אותו. כי באמת הוא נוגע בדבר, מעיד לטובת עצמו. אוקיי. הפועל צריך לבדוק קודם כל, מה הנגיעה שלו. זה לא נוגע במובן הזה, שהוא אומר, נתתי את הכסף לאולמרט, אני רוצה אותו חזרה. אתה מבין? הוא סגר דיל עם הפרקליטות, שהוא מקבל הפחתה, התמורה זה שהוא מספר, זה בית, אני אומר, זה לא חד-חד ערכי, ואני אומר, אני חושב שהכותרת היא בגדול תיקון המדינה. אלא מה? גם משמירה על צדק, כלומר, אני לא רוצה להגיע למצב שאני הופך להיות איזשהו מפעל, מפעל ההרשאות, שרק אני רוצה לנקות את הרחובות שלי.
כאילו בכל מה שתקנת
הקהל, אז הרב אמר עכשיו שמי שנוגע בדבר, אז גם לא מוכשר בתקנות המדינה.
ככה, יש איזה אחרון שאומר את זה. לא מוכשר, זה מחייב את כולם, אבל... כאילו, דבר שהוא פסילה, שמסברה, שאומר לך, זה אישה להאמין לו. עכשיו, מי שאומר לי את זה כרעיין, זה שנאנסת לא יכולה להעיד על האנס. אמרת לו, זה קודם כל, זה דוגמה יפה לטעות, כלומר, אמרת לו, זה בכלל נכון, כי לא, כי נאנס או בפלילי, הוא לא נוגע בדבר, הרי הוא מה אומר? הוא אומר, אני רוצה להרוג את הבן אדם הזה. מה הוא מרוויח מזה שהוא מת? נוגע בדבר, זאת אומרת, אני הולך להרוויח. זה לא נשאר נוגע. זה לא נשאר נוגע. נוגע זה נאמר, ולהפך, כתוב שכן אפשר להרשיע אותו, בעדות הנאנס.
נקמה זה לא משהו שאתה מקבל,
כאילו. זה לא נגיע, זה לא נגיע פורמלי. נגיע פורמלי, זה אומר, אתה מעיד, שאתה תקבל מזה מה. רגע, נקמה על מה? אז יש לו אנס אותו?
לא,
אז זה היה. אם זה לא היה, אז אתה אומר, למה הוא רוצה להרוג אותו? יכול להיות שהוא סתם רוצה להרוג אותו, אבל יש הרבה אנשים שרוצים להרוג אותו. אבל זה שהוא אומר שהוא נאנס, זה לא אומר, זה לא...
שם הפלגין הדיבור.
כן, אבל זה... כן, כן, נכון, אבל זה אומר שאני מאמין לו.
לא, אבל שם זה מצד פלגין הדיבור.
אבל אני מאמין לו, אחרי הפלגינן, אני מאמין לו, אני לא רוצה לך. זה, כשהוא אומר שהוא נאנס, הוא לא צריך להגיד. הוא לא מפליל את עצמו בכלל. אנחנו נעצור כאן, רבותיי. תודה רבה לכם. מה מעניין?